אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אתכם ישראל גליס מירושלים, עורכת התוכנית יעל צייטלין, טכנאי פסח בגד ואורי כהן. פרשת השבוע, פרשת ויצא. יעקב יוצא מביתו לחרן, למצוא שידוך בקרב בני משפחתו. הוא עובר דרך בית אל, ולן שם את הלילה, וחולם, וקם בבוקר ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. הלילה אנחנו עם חלומו של יעקב שהתגשם, ונרד מירושלים לבית אל. נדבר הלילה עם ותיקי ומייסדי היישוב בית אל, עם רבה של בית אל, הרב אריאל ברלי, נכדו של הרב הצדיק, רבו שיצוי נריה זצל, עם ראשי ישיבת בית אל, במייסדים של היישוב, הרב רב זמן מלמד, עם תושבי המקום, רב אפרוי מאיר, נכדו של איש ירושלים, לודוויג מאיר, עם חגי בן ארצי, גיסו של בימין נתניהו, שגם הוא מירושלים, אמו, דור שישי בירושלים, עם רבי יאיר חרלאפ, נכדו של רבנו, רבי יקף מישה חרלאפ זצל, ונסיים עם יקב קץ, קצלה, איש בית אל וערוץ 7. היישוב בית אל הוקם בתוך מחנה צבאי, בד 4, מה שקראו לזה פעם, בידי גרעין של 16 משפחות. בשנת 1977, אחרי שנה, אושרה הקמת היישוב מחוץ למחנה הצבאי, בתוך שנה הוקם יישוב בית אל, בצמוד לישיבה. בסמוך ליישוב נבנה שכונה נוספת, גבעת האולפנה. כיום יש בבית אל ישיבות, בתי אולפנה, תלמודי תורה, בתי כנסת, למעלה מ-6,000 תושבים, 20 בתי כנסת עם 35 גבאים. יש גם עניין של קרלין, קרלין סטולין. זכיתי להופיע מספר פעמים בפני תושבי היישוב, מתחילת הקמתו במחנה הצבאי, בשמחה ותשואבה, שבאנו לשם בחור עם ישיבת חברון, וברוך השם היישוב שמתפתח בצורה מעניינת ומדהימה. לפני שבועיים דיברנו עם אחד השליחים, היה תוכנית על השליחים של חב"ד, השלוחים של חב"ד, והוזכר כאן על ידי אחד המרואיינים, אחד השלוחים שסיפר על סדרת הספרים ירושלים של מעלה. מאחר והנושא הובן בצורה לא נכונה, נבהיר. כסדרת הספרים ירושלים של מעלה, שנמכרה עד היום בכ-100,000 עותקים בחמש שפות, כתב הרב המחבר מנחם מנדל גרליץ, שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה. זו הייתה הסדרה הראשונה מסוגה לחקר תולדות ירושלים ובניה. הרב גרליץ כתב גם ספרים רבים נוספים, הספרים הראשונים שיעסקו במחקר ירושלים ועוד, וספרי חז"ל לילדים שנמצאים בכל ארון ספרים, המכבד עצמו בכל בית יהודי בעולם. אז הנה, תיקנו, עברנו, והוא רחום מכפר עוון, וזה הרב מנחם מנדל גרליץ לאריכות ימים ושנים, שכתב את הספרים על ירושלים, ירושלים של מעלה. אנחנו נפתח את התוכנית בשיר, ההמנון של היישוב שמוקדש לרבקה אייזנבך, עליה שלום, רכזת התרבות ביישוב בית אל. והשיר הוא, כאן פסו האבות, סולם, חלום מלאכים, פה נבנו מזבחות, ואנו דרכם ממשיכים. תינוקות בית רבן, אנשי עמל, אברכים וזקנים וזקנות, עדי גיל זהב מחייכים. בית אל כאן מתגשם חלום של האבות, בית אל כל התורה עולה בישיבות, בית אל שחוק ילדים צועל ברחובות, בית אל עד היא לרבבות. מבתי כנסיות תפילות אל שמיים שולחים, עוד אבנך ונבנית, בחן המקום מתברכים, נוף עצים משותף מכובד, פירות ופרחים, מעין מהפכה אשרי בחלקים ושמחים. בית אל כאן מתגשם חלומו של האבות, בית אל כל התורה עולה בישיבות, בית אל שחוק ילדים צפל ברחובות, בית אל עד היא לרבבה. שיר שמוקדש לרבקה אייזנבך שהייתה רכזת היישוב בית אל, בואו נשמע.
כאן פסו האבות, סולם חלום מלאכים, פה נבנו מזבחות ואנו דרכם ממשיכים. נוקות בית רבן, אנשי עמל אברכים, זקנים וזקנות עדי גיל זהב מחייכים. בית אל, כאן מתגשם חלום של האבות, בית אל, כל התורה עולה בישיבות. תהי לרבבות מבתי כנסיות תפילות אל שמיים שולחים עוד אבנך ונבנת וכן המקום מתברכים נופצים משתופף מכובד פירות ופרחים מעיין מפקה אשרי בחלקנו שמחים בית אל כאן מתגשם חלום של האבות בית אל כל התורה עולה בישיבות בית אל זכות ילדים צוהל ברחובות בטל עתאים לרבבות בטל כאן מתגשם חלום של האבות בטל כל התורה עולה בישיבות בטל זכות ילדים צוהל ברחובות בטל עתאים ביתל, כאן מתגשם חלום של האבות ביתל, כל התורה עולה בישיבות ביתל, זכות ילדים צוהר ברחובות ביתל, אתה היא לרבבות
אנחנו בשיחה ראשונה רוצים לדבר עם רבה של בית אל, ראש מכון משפט לעם, אב בדין לענייני ממונות, הרב אריאל ברלי, שלום לך.
שלום וברכה.
ובשבילי זה כבוד גדול לדבר איתך כנכד של הרב הצדיק רבי שצבי נריה. אז שנים גרת ברובע היהודי, ואספר לך רק סיפור קטן על הרובע היהודי. הסבא היה מגיע לכותל המערבי מדי פעם, היה בא לתפילת ותיקין, עומד למעלה במדרגות שליד ישיבת פורת יוסף, הוא מסתכל מזרחה, לראות את הזריחה ממש, בלי להסתכל על השעון. והייתה לו תפילה מאוד מיוחדת, תפילה מתוקה. אני הייתי רואה אותו מלמטה מהכותל המערבי, והייתי עושה סיבוב דרך מסגב לדח, הוא מגיע מאחוריו לשמוע את התפילה שלו. הייתה לו תפילה מאוד מיוחדת. ואיזשהו פעם אחת שאני עולה שם על התפילה, אני רואה שהוא לא נמצא. אבל כשהייתי בכותל, ראיתי אותו עומד על המדרגות. ירדתי מיד לכותל המערבי, הלכתי אחריו, וראיתי שהוא אומר קדיש אחרי אינקלוקנו, אחרי עלינו לשבח, אחרי שיר של יום, ואז אני ניגשתי לו, אמרתי לו, רבי משה צבי, ככה יכולתי לקרוא לו. אמרתי לו, מה קרה היום? אז הוא אומר, היום זה היורצייט של הברון רוטשילד. כבדלת חשבן, אף אחד לא שומר על היותת שלו. אני אומר קדיש לברון רוטשילד שבנה בתי מדרש, הוא בנה יישובים בארץ ישראל. אני רוצה לתת לך תקיעת כף, מאחרי 120 שלי, אתה תגיד קדיש עליו.
אתה עושה את זה?
אני עושה את זה, גם שנה אחת גם שדרקתי את זה, היה לי איזושהי תוכנית ברדיו מוצאי שבת, ואמרתי שמחר זה היותת של לברון רוטשילד, סיפרתי את הסיפור, מה שסיפרתי לך עכשיו, ואמרתי שאני רוצה לשדרג את זה, ולבוא אל ציון קברו שנמצא ברמת הנדיב, ליד זיכרון, ושם נגיד קדיש. מי שיכול להצטרף, אני אשמח מאוד. הגעתי למחרת בשעה 12 בצהריים לרמת הנדיב, ברחבה, במגרש חנייה, חיכו לי שני אוטובוסים. ישיבת בני עקיבא משדה יעקב, וחבר'ה מזיכרון יעקב. חיכו לי שם, הלכתי בראש החבורה, ונכנס למערה פנימה, והדלקתי שם שתי נרות, הבאתי גם ספרי תהילים, ואז לא לקח חמש דקות, הגיעו מהנהלה של המקום, גם ממשטרה, הם היו בטוחים שבאתי עם החבר'ה האלו, להוציא את הנדיב מהקבר שלו, ולהעביר אותו למקום אחר. שאלו אותי, סליחה, אדוני, מה אתה עושה פה? מה העניין? סיפרת להם מה העניין, ואז זאת שמנהלת את המקום, הסמיקה, ואומר לי, סליחה, 80 שנה שקבעו פה הנדיב, אף פעם לא אמרו פה קדיש על הקבר שלו. זו פעם ראשונה שאומרים פה קדיש על הקבר. אז גם השנה הייתי, וגם השנה זה כבר יותר משודרג, מגיע הרב של זיכרון, מגיע הרב של גבעת אולגה, זה כבר נכנס למיסוד בצורה מסודרת. אז זה סיפור קטן עד הסבא. אז במלות שנתיים לכהונה שלך כרב היישוב בבית אל, רוצים לשמוע קצת על הדרך, ומה מצאת כשבאת על היישוב?
תראה, אם אנחנו מדברים בהקשר של פרשת השבוע על סולם, על חלום של יעקב אבינו, הסולם הזה הוא מחבר שמיים וארץ. אני פוגש פה באמת ביישוב בית אל אנשים יקרים, בני תורה, אנשים שעמלים לפרנסתם. מצד שני, יש פה מעצמה של חינוך, של תורה, של תנועות נוער. רק מוצא שבת האחרון השתתפתי בשבת ארגון, עשרות ומאות בני נוער ששמחים ומאושרים. זה כוח גדול של התיישבות. אני רק רוצה להוסיף משהו בנושא של הסולם.
כן.
עכשיו היישוב עסוק במיצג, מיצג לתיירות, שיבואו לפה אנשים ויראו משהו סביב הסולם. אז דיברנו על המשמעות הרוחנית, כמו שדיברתי עכשיו על שמיים וארץ וכו'. קם דוקטור חגי בן ארצי ואמר, את העיקר, אתה השמטת את מהספר. כי מה כתוב? שני השם ניצב עליו, ואומר לו שאני הולך איתך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת. הוא אומר, זה עיקר המסר של חלום הסולם. שאנחנו חוזרים לאדמתנו, זה יישוב בית אל. תתחיל מזה, לא רק חיבור שמיים וארץ, אלא גאולה.
כן. אתה יודע שיש דבר מדהים, מי שמחזיק מפת לוויין של ארץ ישראל, יש שם תמונה מדהימה בין ירושלים לבית אל, הערים מקופלות בצורת יוד, קי וו קי. כן, דבר מדהים, אני פמרת את זה לרב מלמד, זה דבר מדהים. מפת לוויין של ארץ ישראל, ששם השם, כמו שקראנו שבוע שבוע בפרשה, אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים, לא, זה שבוע בפרשה. זה שער השמיים, הנה השבוע, אז הנה בית אלוקים, אז זה שער השמיים, בית אל זה שער השמיים. עכשיו סיפרתי איזשהו סיפור קטן על סבא, אתה נכדו, איזה דרך למדת ממנו? באת למקום ואתה הפכת להיות לרב יישוב, מה לומדים מהסבא הגדול הזה?
תראה, מה לא לומדים? סבא היה איש אשכולות, הכל מתחיל בתורה. אני למדתי איתו, זכיתי ללמוד איתו חברותא, כל רז לא הניסלט, זוכר את הבית שלו, מלא ספרים, הוא אומר לי, הנה זה חידוש של רב אריה לב, אני מספר עליו, היינו לומדים יחד. זה קודם כל מתחיל מתורה, ובאמת אני משתדל להרבות פה תורה, ולחזק את לומדי התורה. אבל מעבר לזה, הוא היה איש חינוך גדול. אני חושב שהסוד שלו היה דיבור בארבע עיניים, חום, בשטח, להאמין בנוער, להאמין בציבור. זה דברים שינקתי אותה. משתדל לסיים אותם פה.
אתה יודע, כשאתה מדבר על חינוך, אני הייתי בישיבת חברון, וזה פעם אחת הזדמנו לביתו של רב חזקאל סרנר, ראש ישיבת חברון, הסבא, כי התחילו לבוא בחורים מישיבות מופעה רואה לחיזוק, לאלול, קוראו להם אלוניקס, הם הגיעו לישיבת חברון, אז הוא בא לדבר מה ומו ומה, כי היו הרבה שגם נשארו בישיבה, אחרי אלול, והגיע לשם גם ראש ישיבת היישוב החדש. ואז רב חזקאל סרנר שואל שאלה, מה אתם עושים אם יש גנב בפנימיה? שאלה חינוכית. ורב חזקאל אמר, אני, מוסר המויס, אני אומר לו מוסר. הרב של יישוב החדש אומר, מה זה? אני זורק אותו, שלא יקלקל עוד אחרים. ואז הסבא אומר, אני נכנס איתו לחדר ומתחיל לבכות. איך יכול להיות שאצלי בישיבה יש דבר כזה? אני בוכה עד שהוא בוכה ביחד איתי. מין מלאך חינוכי כזה.
כן, כן.
עכשיו, שנים עסקת בענייני ממונות, יש לך איזושהי דוגמה לתת לנו על משהו מעניין מתחום השיפוט אצלכם?
משהו מעניין.
כן. איזשהו דין שהיה, איזשהו דיינות שהייתה אצלכם.
היה אצלנו איזו תביעה של משפחה שתבעה את אחד היישובים על כך שהיישוב דחף אותם לבנות, והם הלכו בשליחות היישוב לבנייה. בסוף, היישוב עצמו לא סיפק את הפיתוח, הוא היה צריך לתת את הפיתוח. אז הבית עומד ריק, הם ממשיכים לשלם שכירות, ולא יכולים לכנס, אין תופס 4, בגלל היישוב. אז הם תבעו אותם, אמרו, אתם הבטחתם לנו שאנחנו נתקדם בבנייה, ואתם תעמדו במחויבויות שלכם לפיתוח. אז מצד אחד, היה מעניין, כי היישוב עצמו הודע שיש לו מטרה ליישוב ארץ ישראל, הוא מדחף אותם. מצד שני, הוא פתאום חושף בפניך את זה שהוא תלוי בגורמים אחרים, ויש מהנדס פה ומהנדס שם, וכל מיני עניינים שלא ממש תלויים בו. מצב מורכב, כי באמת הם אמרו את זה, אבל מצד שני הם חצי אנוסים, אז לפעמים האידיאלים והרעיונות מגיעים לשטח, לא ממש מצליחים להתיישם, אז יש גם נזקים. ובסוף אנחנו הצענו איזו פשרה, שאנחנו נקצוב איזה זמן שהיישוב אמור לעמוד בסיום הפיתוח, ואם הוא לא יעמוד בזה, אז הוא יתחיל לשלם את שכר הדירה של המשפחה.
סברו וקיבלו.
כן, כן, משבע לדין תורה בדרך כלל מקבל.
כן. עכשיו אתה הגעת ליישוב אחרי הגדולים שלפניך, הרב בזן ממלמד והרב ליאור שבא, שהגיע גם מחברון, מקריית ארבע. מה הסדר היום שלך, רב היישוב של בית אל?
ספר לך על היום.
כן.
היום התחלתי את היום בבית ספר יסודי, כיתות א' עד ג', נכנסתי לכל כדאי שלוש שכבות, ודיברתי איתם על ראש חודש כסלו, על חשיבות של הגבורה, ואיזו גיבור הכובש את יצרו. ובית ספר יסודי. עכשיו אני בדרכי לאולפנה לדבר על צניעות. ויש לי פה שיעור עם הפנסיונרים. ואני עונה פה על שאלות שתושבים שואלים ומתעניינים. אני נמצא פה, כל היום אני פה. אנשים שרוצים נפגשים איתי. נפגשים גורמים במועצה על כל מיני סוגיות ציבוריות. זה משרה מלאה.
אתה אומר משרה מלאה, ברוך השם. אני הכרתי את בית אל עוד כשהייתה בבסיס הצבאי, בתפשין למד בית, עד שהם עברו, עזבו והתחילו להתיישב יותר החוצה מהבסיס הצבאי. אבל היה בית הכנסת אחד או שניים, היום יש 20 בתי כנסת.
אז אני אגיד לך שאותו בית כנסת בבסיס, שימש את הצבא, הבנתי שהרב גורן הקים אותו בזמנו, זה היה בית כנסת הראשון יהודה ושומרון שהוא בנוי. אז אנחנו בעזרת השם מחדשים אותו, כי יש בנייה חדשה ביישוב בית אל ממש באותו אזור, ואנחנו עכשיו משפצים, וזה יהיה בית כנסת שישמש את מאות המשפחות החדשות שיבואו.
זה 300 משפחות אני לימד את זה, שיש
איזשהו... כן, ראשון, כן, נכון. יש פה בערך משהו כמו 15 או 20 בתי כנסת פעילים, ואני באמת בשבתות מסתובב בתי כנסת השונים, ציבורים שונים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, טוניסאים, וכל מקום, חן מקום על יושביו, כל קהילה.
אני פעם חזרתי משילו, וזה היה זמן של תפילת מנחה, קראו לשקיעה, אז נכנסתי אליכם לבית אל, חיפשתי בית הכנסת, ומצאתי חסידי קרלין, בית הכנסת של קרלינרס. זה היה בשבילי להיכנס למקום כזה, לשמוע פתאום את אשרי יושב ביתך בנוסח קרלין, איזשהו בית הכנסת בתוך התלמוד תורה. אז יש גם חסידי קרלין בתוך בית אל.
ציבור מגוון.
מגוון, ברוך השם. אז אנחנו לקראת סוף השיחה, אני רוצה לשמיע את השיר קדושה אני מבקש. המילים האחרונות של הסבא הרב הצדיק משה צבי נריה זצ"ל, שלח לו לעולמו ביום שכולו טוב, והלך לו לעולמו ביום י"ט בכסלו, שזה בעוד כמה ימים. אז הוא הלך לעולמו. אנחנו נשמע את השיר הזה של קדושה אני מבקש, ששר אותו יצחק מאיר. תודה רבה לך, הרב אריאל ברדי.
כל טוב,
כל טוב. חודש טוב, בשורות טובות.
קדושה אני מבקש קודש קודשים אני מבקש קדושה אני מבקש קדושה אני מבקש קודש קודשים אני מבקש תנו לי קדושה ארץ ישראל תנו לי קדושה אהבת ישראל תנו לי קדושה
פונים לתושבי יישוב בטל. שלום ובפורים מאיר.
שלום וברכה.
נים ונכד למשפחת מאיר הירושלמית, לודוויג מאיר, זאת אומרת, הנה הקשר בין ירושלים לבטל. ואתה מוותיקי היישוב. אז בפורים, רציתי לשאול, האם החזון הגדול של היישוב הקהילתי וחזון אבות ההתיישבות, פישע, עונה על הצרכים הקהילתיים?
קודם כל, התופעה של יישובים קהילתיים היא תופעה חדשה של ה... התנחלות וההתיישבות של אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת יום הכיפורים. והחזון של יישוב קהילתי היה א' לשמור על צביון דתי, צביון חברתי, וכמובן לצמצם מעורבויות של אנשים שאולי לא יכלו להשתלב מלכתחילה, לא בחזון החלוצי ולא בחזון הדתי של היישובים.
מי האבא של החזון הזה?
גוש אמונים יצר איזשהו אופי של צורת התיישבות וצורה חברתית. כמובן, צריך להגיד.
כן.
החזון הזה של יישוב קהילתי כיוון גם לאיזושהי תמיכה חברתית מעבר למה שהיה פעם בקיבוץ. תמיכה חברתית, איחוד בין אנשים ואיזושהי הומוגניות, אחידות בהשקפה ובביסוס היישוב בגלל מלחמות נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. לכן היה צריך ליצור איזושהי אחידות השקפתית. אבל אני רוצה להוסיף על זה, ברשותך, ולהסביר שגם הדבר הזה הוא חזון שקשה לביצוע. התועלת שבו היא הרבה מאוד תמיכה וצדקה וחסד בין חברים. התגלו הרבה מאוד תמיכות ואמצעי סיוע גם היום. אבל מצד שני, ריבוי מנהגים וריבוי שונויות בין אנשים יצר גם פערים. כלומר, המילה יישוב קהילתי נראית מאוד פרוטה, מאוד חזונית. אבל אנחנו מתמודדים ביישובים כולם עם הרבה מאוד קשיים של רצונות שונים, של כוונות שונות. אין לנו למשל תעודת ביטוח לא לחינוך הדור הבא, וגם לא, אין לנו תעודת ביטוח גם לביסוס השקפת עולם אחידה. מי שרואה היום את היישובים הקהילתיים מוצא גם קשיים של, אני לא אגיד עבריינויות, אבל דור חדש שפורץ גדרות לעתים, שצריך להשקיע המון עבודה בחינוך. חינוך חברתי, כפי שזה נקרא, מה שנקרא מקרים סוציאליים. יש המון המון עבודה ועמל היום, עוד יותר מבעבר, על נושא של חינוך ונושא של ביסוס השקפה. אף אחד שלא יחשוב שחיים כולם באותה השקפת עולם. אין לנו שום תעודת ביטוח שלא גדלים בערוגות האלה גם אנשים שאולי לא תואמים את ההשקפה הראשונית של הקמת היישוב הקהילתי כפי שציפו לו.
אין ועדת קבלה שמחליטה מי מגיע ליישוב, מי נכנס?
זה היה בעבר. בעבר גם אמנה, גם מועצת ישע, גם גוש אמונים הקימו ועדות קליטה, אבל וגם ביישובים עצמם. אבל זה גם מה שצמצם את כמות המתיישבים ואפשר, ופה צריך להגיד מבחינה פוליטית, לבוא ולומר, טוב, זה קומץ מעטים. היישובים החזקים והגדולים, כמו היישובים החרדיים ביהודה ושומרון, כוכב יעקב, ביתר, מעלה אדומים, יצרו הקמת ערים ולא יישובים הומוגניים ש... יש בהם רק בעלי השקפה אחת. וזה גם מה שמבסס את ההתיישבות ביהודה ושומרון מבחינה כמותית. יש כאלה שסברו שהייתה טעות אולי בצמצום ובהקמת יישובים של אליטות דתיות ציוניות. ויש כאלה שחושבים טעות, ממש כך.
עכשיו מה קורה בבית אל? וכאן ניקח דוגמת היישוב בבית אל. אני לא מדבר על זה שיש שם כל כך הרבה בתי כנסת, אבל יש שם אוויר, איזו אווירה הומוגנית, יש שם איזשהו משהו שמחבר את התושבים, חוץ מהחזון
התיישב בעצם. ברדיו כל חי אפשר להגיד, עתידים שלושה בתי כנסיות לקום בבית אל, כך כתוב ברשי, ויקרא למקום אל בית אל. כלומר, צריך לבוא ולומר שריבוי בתי כנסת לפעמים הוא לא רק לכאן אני לא הולך, אלא יש צורך, לפעמים צורך קהילתי. יש היום בנייה גדולה של למעלה מ-300 יחידות דיור, שסוף כל סוף הוקמו, ואני לא הייתי מחייב את כולם לבוא לבית כנסת אחד.
דיברנו עם הרב, עם הרב של בית אל, ואמר שבית הכנסת הראשון, זה שהקים הרב גורן בתוך המחנה הצבאי, אותו משפצים, וכנראה שחלק גדול מהמתיישבים החדשים ילכו לשם.
אכן, וזה יהיה מבורך, אנחנו לא צריכים להרוס בית כנסת קיים במחנה הצבאי, ולקח לנו זמן והרבה זמן, כדי לשכנע גם את המערכות השלטוניות, כדי אכן להרוס את הבסיס הצבאי שם, להעביר אותו ליחידה צבאית אחרת, ולהקים התיישבות, לכך נולד המקום.
אני עוד הייתי במקום בתשל"ב, מה שנקרא 72, שמחת בית השואבה, לקחו אותנו עם רכב מישיבת חברון, רכב צבאי, ונסענו לעשות שם שמחה בית השואבה, בבסיס הצבאי, כשכבר התחיל משהו של יישוב כבר קצת.
זה יותר מאוחר, אבל אכן באמת הייתה כבר חשיבה להקים במקום, להכניס למקום גורמים אזרחיים, ועובדה שזה הצליח.
כן, כמה שנים אחרי זה, ב-77 הגיעו ה-16 משפחות הראשונות שהגיעו כן. לשם. עכשיו, אפרים, אי אפשר לא לדבר איתך על קצת פוליטיקה. היית יד ימינו של הרב חיים דרוקמן לאריכות ימים ושנים. איך נראית לך הפוליטיקה של היום?
אני, איך אני אומר, רחוק מהמילה פוליטיקה, יש לנו צרכים קשים של, שהם שוב הבעיה החברתית של השקפה הציונית דתית, וכמו שאין לנו תעודת ביטוח ביישובים עצמם, אין לנו גם תעודת ביטוח שהשקפת עולם של מפדל או דברים כגון יישארו אכן יציבים כפי שהחזון הגדול של התנועה הדתית הלאומית או המזרחי וכולי, ימשיכו הלאה. הדורות החדשים גורמים לשינוי בתפיסה, וברגע שאנשים יתמלאו ביתר חזון, ביתר אמונה בריבונו של עולם ובתורה, יכול להיות שהדברים ישתנו, וגם השיבושים וגם המערכת האימותים החברתית, כפי שהיא כרגע, אולי ירגעו. כרגע אנחנו צריכים למלא את העולם שלנו בהרבה חזון ואמונה, מכוח עולם התורה והישיבות, ואם אתה מדבר על בית אל, בבית אל לבד יש אולפנות, יש ישיבות, הן תיכוניות וישיבה גבוהה שלומדים בה בהתמדה גדולה. צריך לומר את האמת.
כן, כן.
וזה מה שלפחות משרה בכל מקום אחר, תאורה והכוונה גם לנוער שגדל שם, וגדל לא כולם באותה מידה של השקפה וגם לא בביסוס תורני.
אתה אומר שהפוליטיקה, אתה אומר כמו שאמר חכם בן ציון אבא שאול, פוליטיקה זה פה לא תהיה כה. פה הקדוש ברוך הוא נמצא.
נכון, אבל אנחנו בבית אל אומרים, אכן יש אלוקים במקום הזה, והדבר העיקרי, שכיוון שבית אל מתפרסמה בפרשה הזאת שלנו, של תולה מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיימה, במקום שיש חזון אלוקים, ואדם חולם, שמלאכי אלוקים מלווים גם את יעקב אבינו וגם אותנו, אז החלום הגדול יהפך למציאות גדולה.
הוא מתגשם, זה העובדה שמתגשם. 6,000 נפשות אצלכם זה מתגשם.
כן, אני חושב שאנחנו נפרה ונרבה בתוך היישובים שלנו. מותר לי להגיד, אצלנו יש כבר דור רביעי, ועל כך תודה לריבונו של עולם. אדם צריך להודות לבורא עולם על מה שיש, ולשפר את מה שעוד עתיד להיות.
ואתה הרב אפרים, אני רוצה לסיים בזה שאתה תלמידו של הרב הגאון הגדול רב שי הדרי, ראש ישיבת הכותל, אז לכבודך נשמע את השיר שמחתי בעומרים לי בלחן של הרב הדרי.
תודה רבה.
תודה רב אפרים, שבועות טובות להתראות.
אמן ואמן.
רוצים לדבר עם הרב זלמן מלמד שליטה, מייסדי היישוב בית אל, ראש ישיבת בית אל. עד לשנת תשע"ד היה הרב של היישוב בית אל ב', ממייסדי רבני ישע וחבר איחוד הרבנים למען ארץ ישראל. הרב זלמן מלמד למד בכפר רואה, בישיבת כפר חסידים ומרכז הרב. הרב זלמן מלמד שימש כרם בישיבה בשיעור א', לפי בקשתו של הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל, והיה מה שנקרא הרם הראשון מתוך המוסדות הלאומיים. שלום לך הרב זלמן מלמד.
שלום וברכה.
ואני זוכר פגישה אצלך בבית כשערוץ 7 עלה לאוויר, ואז התבקשתי על ידך ועל ידי הרבנית לגשת לכל הדף. הם הצליחו להוציא את הדף היומי, לקנות קלטות של הדף היומי כדי להעביר את זה לאונייה של ערוץ 7. כשבאתי לכל הדף הם שאלו אותי כמה אנחנו צריכים לשלם בשביל לשים את הדף היומי בערוץ 7. אז זה היה פגישה, אני לא יודע מה אני אחרי זה, אם לקחו, אם שמו את כל הדף, זה אני כבר לא זוכר. אבל זה היה בתחילת הערוץ. אני יודע, הייתי על האונייה מספר פעמים ביחד עם יוריאן עובר, אבל זה לא הנושא שלנו, הנושא שלנו זה בית אל. והרב היה מתפשין למתחת, בבסיס שהיה, משם התחיל בית אל, ומשם הרב פורץ החוצה לבית אל בית, ומקים את הישיבה.
נכון מאוד.
אז בוא הרב יביא אותנו מהיום, מה יש היום, איזה סוגי, אני מבין שיש כמה סוגי ישיבות בבית אל. מה יש היום בבית אל?
ברוך השם, בית אל, כשמה כן, זה מקום של השראת השכינה, בית אל. וברוך השם, יש בישיבה, בבית אל, ישיבה גבוהה, שיש בה כ-400 תלמידים, בחורים עם אברכים, חלק לומדים תוכנית דיינות, חלק תוכנית רבנות, רבנות עיר, ועל ידה יש מכינה של תלמידים שבאים ממקומות מאוד פרווה מסורתיים, משפחות ארוסות, ובונים כאן את היסוד הבסיסי שלהם, מתקרבים ליהדות, ואחר כך מקימים משפחות טובות, שומרות תורה ומצוות, ו... מפעל מאוד מאוד חשוב, מפעל המכינה הזאת. ויש גם ישיבה קטנה, יש לא ישיבה קטנה, ישיבה תיכונית, אבל ישיבה תיכונית תורנית, שגם בה יש 200, למעלה מ-200 תלמידים, ויש אולפנה שבה יש כ-400 תלמידות, גם כן אולפנה תורנית, כל זה במסגרת המוסדות של קריית הישיבה. מלבד זה ישיבה תיכונית, שגם כן מונה, אני לא יודע את המספר, אבל מאות רבות של תלמידים, מאוד מאוד מצליחה, מאוד מאוד מתפתחת, מקום שיש באמת בבטל, יש אלפי תלמידים לומדי תורה, ברוך השם.
הרב מקפיד מאוד בכלל לא לצאת לחוץ לארץ, אז מאיפה חי הדבר הזה? ואנחנו הרי יודעים כמה ממשלה עוזרת.
הכל תמיד זה סייעתא דשמיא.
כן.
אבל הסייעתא דשמיא היא דרך אנשים טובים, ביניהם רבי יעקב כץ, כצל'ה, שהוא מוסר את נפשו על הישיבה ועל כל הקריה, על כל המוסדות. וברוך השם, יסיעת הדשמיה, ואנחנו מצליחים להחזיק מעמד, והאור התורה עולה ופורח. חזל אמרו לנו,
כן.
הלוז, שהיא עיר מיוחדת, עיר שמחזיקה מעמד, שעלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא הכריבה. לוז, שחזל אומרים שלא שלט במלאך המוות, ושהזקנים שהיו מעריכים מאוד ימים, והגיעו למצב כזה שהם כבר היו שבעים מהחיים, והיה מספיק להם כבר, זה היה יותר מדי, לא יכלו להמשיך, לא יכלו, וזה עיר של חיים, היו צריכים לצאת מהעיר, על מנת לסיים את החיים, עיר של חיים,
עיר לוז. זה השם הראשון של בית אל, לוז.
כן, לוז.
כך כתוב התורה, לוז שם העיר לראשונה, פעם, קודם קראו לזה לוז. עכשיו,
באמת חז"ל אומרים, למה נקרא שמה לוז? כל מי שנכנס בה יטריף מצוות ומעשים טובים כלוז. זאת אומרת, זה היה איזה אווירה של השעת שכינה. הכל מתחיל כנראה מיעקב אבינו, שבמקום הזה, בסביבה הזאת, הוא חלם את חלומו. זה דבר מאוד מאוד עמוק, העניין הזה. יעקב יוצא מבאר שבע, לבדו, בודד, למקום שהוא לא ידוע, לא יודע אם יוכל לחזור אי פעם, כי עשיו מאיים עליו להורגו, והוא עוזב את המשפחה, והנפש לא יודעת מה עתידו, והנה הוא מגיע לבית אל, ופה הוא חולם חלום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא לבד, אל תדאג, אנוכי עמך, אני עמך בכל שבכל הדרך, ואתה תחזור בחזרה, ואתה כאן תגדל ויפוצו מעיינותיך החוצה, ופרץ הימה וקדמה וצפונה ונגבה. ממצב כזה של דאגה, שלא יודע את כל העתיד, באה הבטחה גדולה כזאת במקום הזה.
ברוך השם, המקום הזה שנמצא היום, פרץ הימה וקדמה, צפונה ונגבה, ממש מתקיים המילים האלו במפורש היום.
נכון מאוד, נכון מאוד.
גם שהבתים החדשים שמתרבים עכשיו.
כן, בנו עכשיו 300 יחידות דיור שעוד מעט עומדים להיכנס לתוכם. והיישוב ממש גדל, יישוב תורני, יישוב של שומרי תורה ומצוות. וברוך השם, ממש עיר גדולה לאלוקים.
כן, אני הזדמנתי פעם אחת, הייתי הרבה פעמים בית אל, אבל פעם אחת חזרתי משילו ותפילת מנחה ערבית, הייתי צריך, השקיעה התקרבה ונכנסתי לבית אל, ומצאתי שם איפה באזור של התלמודי תורה, מצאתי שם מיין של מה שנקרא חסידי קרלין. החבר'ה התפללו בנוסח של קרלין, ממש עם כל ההתלהבות, עם כל התפילה, והיה כתוב, בית הכנסת לחסידי קרלין. אז גם זה יש בבית אל, מה שנקרא חסידי קרלין. יש הרבה בתי כנסיות בבית אל. אני דיברתי, ראיינתי עכשיו הרבה מהתושבים של בית אל, עם הייחוד והשמחה, ויש כל מיני סוגים של תושבים, מספר לרב בראלי על מה שקורה שם בבית אל. ברוך השם, הרבה תורה, הוא עסוק כל הזמן ללכת ממקום למקום. הרבה דרישה והרבה תורה היא שמה.
הרי לי עושה עבודה מצוינת, באמת, היישוב מאוד מאוד שמח מעבודתו המצוינת של הרב בראלי.
כן, יש לו שורשים טובים. זה מי הסבא הגדול, משה צבי, זיכרון צדיק לברכה, שעוד כמה ימים גם היורצת שלו, הרי נפטר ביוטט בכסלו, גם איזה תאריך דרך מיוחד. עכשיו, לאור כל מה שקורה היום, אני לא הולך להסתרב לכל הפוליטיקה של היום, אבל ראיתי שרב שינה בתפילה בשבת, כשעשים את המשברך, למדינה הרב שינה בתוך התפילה, ועמד בראשה אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושלח רוחה ומתחה עליהם.
כן.
זה, כן,
זה, זה כבר מזמן מזמן. כן, זה לא מעכשיו. זה תפילה שתמיד היא טובה. כולנו שואפים אליה. ובין שהממשלה היא במצב כזה או במצב אחר, תמיד התפילה הזאת מתאימה.
כן,
וברוך השם, בסך הכל אנחנו רואים שהכל הולך באור. כן. אנחנו מאוד מלאי אופטימיות.
כן, עכשיו יש את מה שנקרא בלגן של הרפורמה בכשרות, ולרב יש דעה מאוד ברורה בנושא של הרפורמה בכשרות.
אני מאוד מאמין שהכל יהיה לטובה. כל קושי, כל התלבטויות, בסופו של דבר הכל מתגלגל לטובה. יש מתחים בדרך ויש מעצורים, אבל הכל מתקדם.
עכשיו משפחה של...
כשאני הייתי, אני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי בגיל בר מצווה וקצת אחרי זה, אז הייתה ישיבה תיכונית אחת, שקראו לכפר רואה. היום הארץ מלאה תורה. בציונות הדתית ישיבות גבוהות לא היו כלל. הייתה ישיבת מרכז הרב עם תלמידים בודדים ממש. היום אלפי תלמידים מקריית שמונה ועד אילת. הארץ מלאה תורה. ממש פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. זה הברכה שנאמרה ליעקב.
דבר שלא היה, מה שנקרא ב-70 שנים האחרונות, זה תורה שחזקיהו נורא כל כך בתורה בארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים היום.
והיום מה שרשומים, לומדי תורה, 130 אלף, זה ממש, לא יודע אם זה היה פעם באיזה דור, כל כך הרבה לומדי תורה.
ברוך השם, ברוך השם, לכם יש משפחה גדולה שכולה רבנים. כל המשפחה שלכם משמשים ברבנות בכל מיני מקומות.
ברוך השם.
ברחבי הארץ.
ברוך השם.
אז הרב נמצא בבית אל כבר כמה? כבר אנחנו מדברים מתפשין למד חית.
כן, נכון, 44 שנים. אנחנו באנו, היינו חלוצים. באנו מספר משפחות מאוד מצומצם. והיינו... אנחנו באנו משפחה עם 6 ילדים וגרנו בקרוונים קטנטנים בצפיפות עצומה וככה התחלנו לאט לאט ומהמקום הקטן הזה במשך 44 שנים נהייתה עיר באמת עיר יישוב גדול פורח מלא תורה מלא שמחה מלא בריאות
אני הייתי מבקרת אצלכם בתחילת הדרך כשגר שם בן דודי, דוב קלמנוביץ', לאריכות ימים, וגם כשהיה גר שם בן יגאל, זיכרונו לברכה.
כן.
גם אותו, שהיה גר שם היום, היה גר בבית אל. זאת אומרת, מאז שהם גרו שם, כמו שאמרתם, קרוונים קטנים, הכל גדל ופרח, וברוך השם, לגדולות ולנצורות. תודה רבה לכם, הרב זרן.
בבקשה, הכל טוב לכם.
אנחנו רוצים לדבר עם עוד אחד מתושבי בית אל, יאיר חרלפ. שלום לך יאיר.
שלום, שלום מבית אל.
שלום מבית אל. אתה נכדו של הרב הגאון הצדיק בן כפמיש חרלפ, שיום היורצייט שלו יחול ביום חמישי השבוע, והתוכנית שלנו עוסקת בבית אל. ואתה בתור תושב היישוב, וגר גם, אתה גר גם ברחוב מיוחד, נכון?
נכון. זכינו להגיע לבית אל בשלהי המאה הקודמת, כמו שאומר השיר, בבוקר לך בשנת תשנה, שיר הענבים, הגענו לבית אל, והגענו לרחוב מי מרום על שם הרב חרלפ.
וואה, אני מבין שכל בוקר אתה יוצא החוצה, אתה רואה את הרחוב, את השם של הרחוב, כולך, מה זה נקרא, אושר של ארץ ישראל, שהסבא חלם על זה. כמה שנים אתה כבר ביישוב?
אז כמו שאמרתי, הגענו בתשנה, כמעט 24 שנים אנחנו בבית אל, היינו זוג צעיר שחיפש מקום לגדל משפחה וילדים שנכנסו למוסדות חינוך, חיפשנו מקום איכותי עם מוסדות חינוך מגוונים, ובאנו לבקר בבית אל. אחרי כמה שעות בלבד שפגשנו את אנשיה של בית אל, אמרנו לעצמנו, עם אנשים כאלה טובים, שמחים, מירי פנים, אידיאליסטים, ערכיים, איתם אנחנו רוצים לחיות, פה אנחנו רוצים לגדל את הילדים, ומאז ועד היום, עד היום אנחנו פה.
יפה, וממה מתפרנסים?
אז כשאנחנו הגענו בדיוק בסוף המאה הקודמת, קמה מועצה מקומית בית אל, זה היה 1997-98, וזכיתי באמת לקבל את התפקיד, רצו להקים פה מחלקת נוער, מחלקת ספורט, יחידה לביקור סדיר, ומאז ועד היום אני פה במחלקת חינוך וספורט.
אז אתה כמעט לא יוצא מהיישוב.
אז אני באמת באופן אישי לא צריך לצאת מבית אל, המועצה בבית אל, עכשיו בונים פה בניין מועצה גדול, ובית אל הולכת ומתפרצחת, כמעט 7,000 תושבים, יש בנייה ברוך השם אחרי הרבה זמן שלא נתנו לבנות.
ואתה מדי פעם יוצא החוצה מהיישוב כדי לאסוף על סבא, דברים שאתה שומע מגדולי הדור שחיו איתו, היית אצל הרב אוירבך מטבריה, שהלכנו למול לפני כמה זמן, היית אצל רב שמחה לוין, בנו של רבי לוין. בקיצור, אתה אוסף כל הזמן סיפורים על הסבא. תן לנו איזשהו סיפור מיוחד על הסבא.
אז א', אתה צודק, בנערותי, לפני כמעט 40 שנה, הייתי צריך לפנות את המחסן של סבא שלי, שהיה בן הצעיר של הרב חרלפ, קראו לו רבי יוסף דוד חרלפ. שאני נער בן 17, מדרשיסט צעיר, מחפש לפנות ולזרוק את העיתונים הרבים והניירות, פתאום אני מתחיל לגלות ניירות עתיקים. ואני מתחיל לקרוא, ואני מגלה שבעצם זה מכתבים מאוד נדירים ומיוחדים שכתב רבי יעקב משה חרלפ, הסבא רבא שלי. והתחלתי לאסוף אותם ולשמור אותם, ואמרתי לעצמי, רגע, בואו נציל את מה שעוד מעט לא נוכל להציל, את העדויות את הסיפורים, את התורות, שתלמידיו במרכז הרב, שתלמידיו בבית זבול, שאנשי קהילתו שערי חסד יכולים לספר לי. יצאתי למסע שהתחלתי אותו אצל הרב נריה.
כן.
המסע הזה, כמו שאתה מצא, נמשך עד היום, כל מי שיש לו סיפור, תמונה, מכתב, אני פונה אליו, אם צריך לנסוע, אני נוסע, ואם זה אספן, אני מבקש לקבל צילום, ואם הוא מתעקש, אני אקנה את המקור, העיקר להציל, כדי לתעד את דמותו המיוחדת של רבי יעקב משה חרל"פ, ואת הליכותיו בקודש, שבאמת זכינו בעשרות שנים האחרונות להוציא את הספר אודותיו, זה ספר שירת הים, יעקב משה זה ים, המחלים נמשכו תמיד אל הים, הרב חרל"פ היה מקובל על כולם וכולם עלו אליו, ואם אתה רוצה איזה סיפור, אז באמת שהייתי אצל הרב משה צבי נריה בכפר אורי, שם התחלתי את המסע, ואני, איך אומרים, נער צעיר, זה היה גיל 18 בערך, אז הוא סיפר לי את צור מחצבתו של הרב חרל"פ. הרב חרל"פ הלו נולד בתוך החומות בשנת אלה בתמר, תפרש מ"ב, 1882. והוא גדל במשפחה מאוד ענייה, לביב רבי זבולון שהיה דיין בבית דינו של המהר"ל דיסקין. ומאוד מהר הרב שמואל סלנט גילה בעץ חיים את ה... תלמיד, היה ינקלה, הילדון הצעיר הזה שלומד בהתמדה, בהתלהבות, וכולו נשמע בבית המדרש. וכל פעם שהוא מגיעים אורחים לירושלים, אז הרב סלנט היה נכנס לתמותו, איפה ינקלה שלי? יבואו ויראו האורחים את חוכמתם של ילדי ירושלים. והוא היה שואל אותו שאלות, הרב חרל"פ בחוכמתו היה עונה לו תשובות. אבל באותה תקופה שהרב חרל"פ ילד, רבו הראשון זה אביו, רבי זבולון.
כן.
ושהרב חרל"פ מתאר את אביו זה דברים מפחידים, כזה יהודי, איך אומרים, מהדור הקודם, וככה אני אקריא איך הוא כותב על אבא שלו. לפני כן נזכיר שרבו השני היה המקובל האלוקי ריצם שפירה, רבי יהושע צבי מיכל שפירה, שעלה מחברון, יהודי פרוש, סקפן, שכל, לא רק היה מקובל נסתר, כל תורתו, כל ישיבתו, הכל היה בנסתר. איפה הוא שם את הישיבה? בתוך הבית, שאף אחד לא ידע שיש לו ישיבה. ועל השולחן תמיד היו ספרי תהילים. אצל רב שמיכל שפירה, למדו סוגיה בגמרא לפעמים במשך חצי שנה, שהסוגיה הייתה מבוררת. לא משנה שבינתיים עברו על חצי מהש"ס. אז מי שיכנס לבית, מיד כולם מוצאים ספרי תהילים ומתחילים להגיד פסוקי תהילים. תהילים זוגרז. אז היהודי המבקר אומר, פה יש איך אומרים בטלנים, אומרים רק תהילים, לא לומדים רציני. הוא החביא את כל תורתו ואת כל תלמידיו, והרב חרל"פ זכה להיות אמנם הצעיר בין תלמידיו, אבל לפני שהוא נפטר הוא מינה אותו להוציא את כתביו, הוא בחר בו בתור בחיר תלמידיו והוא ממשיך דרכו. זה רבו השני. ורבו השלישי אנחנו יודעים, זה היה הרב קוק. בירושלים אז אמרו שהרב קוק הציל את הרב חרל"פ ממיתה. למה? כי הרב חרל"פ הלך בדרכו של רבו השני, בסיגופים, בתעניות, בצומות, וכך הוא הגיע לעולמות הנסתר, וכך הוא עלה בתורה. אבל הרב קוק הראה לו שאפשר גם להגיע לעולמות האלה דרך השמחה, לא רק בהתנזרות מהעולם הזה. ורק נקריא את המשפט איך הרב חרל"פ כותב על רבו הראשון, על אביו, שרבו הלא למד אותי אצל רב נחום משדיק, והלך בעקבותיו. התורה יומם ולילה בקדושה ובטהרה, ויזיר עצמו מכל חמודות תבל, ומעולם לא פשט מלבושיו, ולא עלה על מיטה לישון, ויהי נאור רוב הלילות, ולמד מתוך הדחק, ובכל זאת צהלתו בפניו. זה היה אביו, צהלתו בפניו, אבל יהודי שבכלל לא הולך לישון, אין לו פיג'מה, הוא לא מתורה יומם ולילה. כמובן, הוא נרדם מדי פעם, כן, יש סיפורים שהרב חרל"פ מספר איך הוא מתקשה באיזה סוגיה והוא נרדם, ובחלומו באים לו אותם גדולי עולם ונותנים לו את הפתרון לקושייה ההלכתית שהוא היה מחפש לפתרון.
ובעקב מי שהייתה גם חוכמה מיוחדת, מספרים שבשכונת שערי חסד ליד זה היה שכונת רחביה, והיה איזשהו יהודי שכל שבת היה נכנס עם הרכב לתוך שערי חסד, עושה סיבוב ויוצא משערי חסד. ואנשים לא סבלו את זה שהוא נכנס עם הרכב בשבת לתוך שערי חסד, היה צועקים שבס, כמו נהוג אצל הירושלמים. ואז הרב חרל"פ נודע לו מזה, הוא ביקש לקרוא לו. בהתחלה הוא לא רוצה לבוא, אבל אחרי זה הוא שכנע את אבא שלו, ואבא שלו הביא אותו. אמר לו הרב חרלב, תראה, אני מבין שאתה עוסק בדבר מאוד חשוב, צבא, אתה יש פה איזשהו מצב כנראה מיוחד, ולכן אתה נכנס לתוך שער חסד. תעשה טובה, כשאתה נכנס לשער חסד, תבוא לבית שלי, אני אלבשת מלבושי השבת, אני אכנס לרכב שלך, וביחד נסתובב בתוך שער חסד, ואנשים יבינו שהמצב הוא מיוחד
מאוד. נכנס.
בדיוק, ונחליט שקוית יותר שבס, יותר הוא לא נסע, יותר הוא לא בא.
אז באמת הרב חרלב, קרב כמו שהרב הרצוג הספיד אותו, ורבי משיב מאבון, הוא זכה לקרב הרבה לבבות, על ידי אהבת ישראל האמיתית שבו, ועל ידי החוכמה הירושלמית, היום איך אומרים, זה מצרך נדיר, לעשות דברים בחוכמה, להגיע אל היעד, כמו שהרב חרלב אומר, לא בגידופים ולא ב... אלא בחיוב, ללמד סנגור על ישראל, זה מתוך מי שבאמת יודע מה זה נשמת ישראל, ולומד את זה, אז אהבת ישראל של הרב חרלב השפיע, סיפר לי רבי יהושע קמינצקי, שהוא גדל בשכונה.
כן.
יהודי היקר הזה, הריינתי אותו אולי 10 פעמים, אתה סיפרת על המסע, שאני החלטתי לתעד את האנשים, לפני שהם עוזבים את העולם עם הסיפורים, סיפורי אמת, כל סיפור הצלבתי, לפעמים הייתי מגיע לשכונה, אמרו לי, תדבר עם רב חיים חזן, הוא זקן שערי חסד, אני מגיע ומראיין אותו, ואז אמרתי, חייבים להסריט אותו. הגעתי, אמרו לי, הוא כבר לא בשכונה. רצתי אחריו לבית אבות, הייתי מגיע לבתי חולים, וככה במשך עשרות שנים, זכיתי לא רק להקליט את אותם דמויות, אלא להסריט אותם. אני מקווה שיום אחד יצא סרט, כי הדמויות האלה כבר לא איתנו. זה הרב אליושי, זה הרב שמואל אוירבך, זה הרב שר ישוב כהן, זה היה... כל מי שהיה לו סיפור דבר תורה מהרב חרלב, השקענו והגענו אליו, אז זה נאמר, יגעת ומצאת טעמים. כבר שאלו מה הקשר בין יגיעה למציאה, אדם שמוצא הוא בכלל לא יגיע, והתירוץ הוא ידוע, יגעת, משקיע, הקדוש הוא יביא לך גם מציאות. קרה שאני הולך ברחוב ופוגש יהודי, אני אומר לו, רב משה שטרנבוך, אומר לי, מה לא, הכרת אותי? הייתי בחתונה שלך, מה? אז לא היה לי זקן? אמרתי לו, הרב משה, תספר לי על הסבא. אחר כך הוא הביא לי גם מציאות, אני הולך ברחוב עמוס, רואה יהודי מבוגר. אני אומר לו, אתה יכול לספר לי על הסבא, רבי יעקב משה חרלב? הוא מתחיל לספר לי, ואנשים הולכים אחרינו, אני לא יודע מה קורה פה, מה הם רוצים. והוא מספר, כל פעם שומרים את הראש אחורה, כולם בורחים. הוא לא רוצה להגיד לי מי הוא. ואז הוא מספר לי סיפור על אבא שלו, על הוולבלה מבריס. אמרתי, עכשיו אני יודע מי אתה. בסולם, בולוויצ'יק. הוא אומר לי, אין דברים כאלה היום, אין כמו הרב חרלב היום, על מה אתה מדבר בכלל? מה שסיפר, והצלחתי אחר כך לבוא אליו שוב, ואמרתי, רגע, אני חייב להקליט ולהסריט. אמרו לי, לא יתנו לך להיכנס, ובטח לא היום שהרב חוזר מניתוח עיניים, והרב כבר בעשור העשירי לחייו. אמרתי, אני לא יודע, אני בא כל פעם, אתם לא נותנים להיכנס, אני אדפוק על הדלת. הרבנית אומרת לרב, יאיר חרלב פה. ואז היא נזכרה שהיא ביקשה ממני את הספר שירת הים על הרב חרלב, הסיפורים הקצרים שמספרים את תולדותיו, אז הבאתי לה אותו, והיא אומרת לי, יאיר, תיכנס. אני נכנס לרב ואומר לי, מה אתה רוצה? הוא מדבר בקול, ואני נבהלתי. אמרתי, אני רוצה לשמוע סיפורים על הרב חרלב, והצלחתי גם אותו להקליט ולהסריט, למרות שכובן אמרתי לו, בוא נעשה תמונה מסודרת, אז הוא ככה ליטף לי את היד, אומר, אבא שלי לא הצטלם, פתחתי לו בספר שירת הים, הראיתי לו תמונות שהרב חרלב עם הרב סולובייצ'יק עם אבא שלו, אבל הוא עדיין, איך אומרים, אמר, אני מספר מה שאני מספר, וברך אותי, והתעניין מאוד ביישוב בית אל, עכשיו אתה מזכיר לי, הוא מאוד התעניין ביישוב בית אל, ומאוד רצה לדעת שהכל שם בסדר, הוא אומר לי, ערבים לא עושים לך צרות, ואני ככה בתמימות עונה לו, פוחדים, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממקה. ואין, אתה בטוח, ערבים פוחדים? והוא גם אם שאל אותי, הכל מוקלט, כמה אם אחר כך שהיה ירי ליד היישוב גבעת אסף, וחיילי צהל, השם יקום דמם, נהרגו, הבנתי את החששות שהרב חשש.
וואו. אז אתה יושב בבית אל ו... ותודתך פרוסה על גבי המון מקומות, ואתה מכין את הספר הבא על הסבא הגדול.
אז האמת היא, זכינו בזכות הרב אבישי גרוסר, ובזכות הצוות הנפלא שיש פה בבית אל, כולם ממש עוזרים. שאל אותי זה יהודי, אחרי שהרב דוקמן התקשר, והוא שמע, הרב דוקמן התקשר, קיבלתי את הספר יגרות מרום, איזה תוכן, איזה דברים נפלאים שהרב חרב כתב, אבל איך אתם מצליחים להוציא את זה בצורה כזו מסודרת, לפי פרקים? ספרי יגרות תמיד הם לא לפי פרקים, לא לפי נושאים, הקורא מתבלבל, והוצאתם את זה כל כך מעודר. אז אמרתי לרב דוקמן ולשואל, כשיש לך צוות מנצח, אנשים מסורים, רבני בית אל ורבני הישיבה פה, ואמרתי הרב גרוסר, שעוזרים לך ועושים הגעות, הגעות במשך שנים, ספר האגרות שהוצאנו עכשיו היה מוכן לפני כמה שנים, הראל יהודה עזר לנו עם הרי המקומות ביחד עם רבו בירושלים, הרב ידיד יריין, ואמרנו להם, חברים, אנחנו לא מוצאים אותו ככה, אנחנו נחלק את זה לפרקים, נעבוד עוד כמה שנים, נוסיף עוד מכתבים, נתקשר לכל מקום שיש בו איזה אספן או מכתב, ונוסיף את הספר בצורה מולקת לפרקים, בצורה מהירת עיניים, שכל אחד, כל נער וכל זקן, יוכלו להחכים מהספר.
עכשיו אתה גם עוסק במוזיקה של הרב חרל"פ.
אז אני הקטן לא מבין במוזיקה, ולכן, לשמחתי הרבה, כמו שאמרתי לך, בבית אל, חולים חלומות. יעקב אבינו חלם פה את אחד החלומות הגדולים. וכבר אמר מישהו חכם, על מה עשיו חלם? על לחם ונזיד עדשים. והחלום של עשיו עומרי. ומהו הלחם של יעקב? החלום. זה הלחם של יעקב, מזה הוא ניזון. אז בבית אל זה לא מקום רק לחלום, אלא יש פה קרקע פוריה להגשים את החלומות, שקם המתנס בבית אל, פנה אליי אלי קצה והמנהל של המתנס הקודם, אומר לי, יאיר, החלטתי שבתרבות תורנית אני עושה שנת 55 לפטירת הרב חרל"פ, יום עיון גדול, אני צריך את עזרתך. אמרתי לו, בשמחה, ראש המועצה משה רוזנבוים הקודם, אמר לי, יאיר, אתה נציג המועצה במתנס. והתחלנו פה בבית אל, לקחת את דמות הרב חרל"פ, ולכן ערכנו פרט, כמו שאמרתי בזמנו, וגם כשקם המתנס, כמו שאמרתי, והמועצה שיתפה פעולה, גם בימינו, מנהל המתנס החדש, יוסי קרסנטי, עם ראש המועצה, שי אלון, אמרו לי, בוא תקדם ערב ניגונים, והוצאנו ערב ניגוני הרב חרל"פ, לאחר שרן קליין, העורך המסור והנפלא, לקח את הניגונים, הביא להם כלים חיים שיתנו ליווי מוזיקלי, איבד את אחד השירים שהרב חרל"פ כתב, צמא אנוכי לגדולות, ערן קליין בעצמו נתן לו ניגון ומנגינה ושר אותו, וכך הוצאנו את דיסק שירת הים, דיסק ניגוני הרב חרל"פ, פה בבית אל, בזכות התמיכה של ראש המועצה שי אלון, ומנהל המתנס יוסי קרסנטי, וכל הצוות של הרבנים, הרב עידו יעקבי, הרב הדיין, הרב חביב, הרב ידידיה כהן, כל האנשים הנפלאים, ביחד עם רבני היישוב, הרב מלמד והרבנית, סולמית מלמד, שעוזרת לי תמיד בערוץ 7 לתעד כל אירוע, ואחר כך כל עם ישראל פותח ערוץ 7 או אצל אתר הישיבה עזרא כהן, ויכול לראות את כל הדברים היפים שעשו פה, את אותם הרצאות שניתנו באותו ערב עיון. רבותינו כבר לא חיים איתנו פה, לא הרב אברהם צוקרמן ולא הרב שר ישוב, היו פה אנשים, יהודה דומיניץ, אנשים שרק הרב יעקב ניזם רוזנטל, רק בהקלטות של ערוץ 7 ואתר ישיבה, אתה יכול לצפות ולהחכים על אותם רבנים שדיברו על הרב חרל"פ, כי הם הכירו אותו, כי הרב אברהם צוקרמן זכה להכיר אותו, הרב שר ישוב כהן זכה ללמוד אצלו, כן? יצאתי מכפר הרועה, הרבנית מריה, אני מספר לך סיפור לפני 37 שנים, הרבנית מריה עומדת כבר עם צדה לדרך עם התפוחים, אני שואל את הרב נריה, יש פה עוד תלמיד בכפר של הסבא של רבי יעקב מויש חרל"פ? הוא אומר לי, יש פה תלמיד גדול של ספרי הרב חרל"פ, הרב אברהם טוקרמן שליטה. ואחר כך הגעתי לה והוא סיפר לי איך בהיותו תלמיד של הסטייפלר הוא מגיע לירושלים, ופתאום ביום שישי הוא שומע שיחה מפי הרב יעקב מויש חרל"פ, והשיחה הזו משנה את כל חייו. הוא מתחיל להתקשר ברב חרל"פ ובתורת ארץ ישראל, ואחר כך הם מגיעים, הוא אומר לי, בתור צירים וצירות של בני עקיבא, בנים ובנות, הרב נרי ארגן בג' אלול, אותם מדריכים מסורים מגיעים לרב חרל"פ, שהוא מחזק אותם ומספר להם על הרב קוק, וככה הוא מתחבר לרב חרל"פ, ובעיקר לתורתו. לא היה יום שהוא לא היה אומר דברי תורה מספרי הרב חרל"פ.
וואו. עכשיו, אתה יודע מה יהיה לסיום? אנחנו נשמע את שירת הים, זה השיר המפורסם של, עם הלחן של הסבא, מי ששר את זה, זה הבחורים בישיבת רמת גן.
אז א', יישר כוח גדול לבחורים בישיבת רמת גן, אבל מי שרוצה לשמוע את השיר בצורה יותר מקצועית, יותר אותנטית, הוצאנו בדיסק ניגוני הרב חרלאפ, כשמשתתף שם גם אחד ממיני הרב חרלאפ, שהלך לשמוע את אותם שזכו לשמוע מהרב חרלאפ, והוא בעצמו שר את זה עם הניגון והכלים המוזיקליים של רן קליין בדיסק שירת הים. אבל יישר כוח לרמת גן, מי שרוצה לעלות מהגן לרמה יותר גבוהה.
אז נשמע את הנכד או את הצאצא שקוראים לו רב זקס, שהוא שר שם אצלך בדיסק, נכון?
אצלי בדיסק זה מי ששר זה החזן רב לייזר חרלאפ, שהוא הנכד של רבי יצחק מאיר חרלאפ, שהיה ידוע בתור רב של בית מאיר והרב של אוסם, והוא שר אצלנו בדיסק ניגוני שירת הים. מה שכן, כאן יש הזכות גדולה שהרבנים, האחים, הרב יעקב אריאל ואחיו, הרב יעקב אריאל עוד ביותו נער צעיר, אביו לוקח אותו אל בית הרב חרלאפ, והוא זוכה לנערותו להיות בשירת הים, והוא מתאר את זה מאוד יפה במקום אנחנו מתגעגעים אליו. הוא נמצאים בימית בליל שביעי של פסח ומתחילים לשיר את ניגון שירת הים בשמחה אבל בכאב, כי הם יודעים שהולכים להשמיד, להרוז ולאבד התיישבות יהודית בארץ ישראל, ומי כמו הרב חרלאפ איש ארץ ישראל שמעולם לא הסכים לעזוב את הארץ. אז הרב יעקב אריאל, גם תודה לו, כי הוא עזר לנו הרבה, גם עם הניגונים הוא ואחד, וגם עם הסיפורים. ואצלנו בדיס, אני חייב להיות דייקן, הביצוע של ניגון שירת הים זה עם החזן צבי וייס. אבל את כל הרקע והעריכה של רן קליין, זה על פי מחקר שעשינו עם אותם שזכו לשיר עוד עם הרב חרלאפ לפני 70 וכמה שנים, והיו כמובן הרבה רבנים והרבה תלמידי חכמים, וגם אנשים שהגיעו לרב חרלאפ כמו יצחק נבון. לרב חרלאפ עלו באותו ליל שירת הים כל עם אחי ישראל, היה שם אירוע וערב לא רק של סגב עליון ודבקות, אלא גם של יחד שבטי ישראל, של צעירים, תנועות הנוער, בני עקיבא, ברית החשמונאים ועזרא, ומצד שני מגיעים גם אנשים שכיפת השמיים לראשם. ובספר שירת הים יצחק נבון מתאר את הערב הכל כך אהוב עליו, איך הוא אומר, התאהבתי ברב חרלאפ, התאהבתי במנגינה, מתאהב בכל האחדות ובכל הדבקות והפגב שהיה לו באותו ערב. גם בחיים שכאלה, שנים אחר כך שהוא חוגג חיים שכאלה, על האירוע הזה הוא מספר, והוא שר עם כל הקהל את ניגון שירת הים שעכשיו תשמיע לנו, עם חי ישראל על כל ההתעניינות ברב חרלאפ בתורתו, וכל מי שרוצה להיות שותף איתנו מוזמן עכשיו בחמד, אתר חמד, הרבנים הרב אנזי והרב אלבה הקימו אתר נפלא בחמד, אפשר לשלוח להם קישור עם המון סרטונים והרצאות ומכתבים ומאמרים על הרב חרלאפ.
בהחלט, יופי, תודה רבה לך.
תודה לך
ובשורות טובות.
שלום שלום.
אז ישיר משה בני ישראל לשירה הזאת לאדוני, ואמרו למור, השירה לאדוני כי גאוגה סוס ורוחבו רמה בים.
אז ישיר משה בני ישראל לשירה הזאת לאדוני, ואמרו למור, השירה לאדוני כי גאוגה סוס ורוחבו רמה בים.
עוז עוזי וזימתיה, ואילי לישועה, זה לי וענבהו, אלוהי אבי, בארום ממנו.
עוזי וזימתיה, ואילי לישועה, זה לי
אדוני איש מלחמה, אדוני איש אמור.
אדוני איש מלחמה, אדוני איש אמור.
היה, 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 היה,
תרוס קמך תשלח אחרונך יוכל למוקקש
וברוב גיונך תרוס קמך תשלח
אחרונך
יוכל למוקקש
וברוח אפך נערמו מים נצברו חמונת נוזלים קפה ותאומות ללב ים
וברוח אפך
נערמו
מים נצברו חמונת נוזלים קפה ותאומות ללב ים
אמר אויב ירדוף השיג החלק שלל, תים להם או נפשי יריג חרבי, תורי שם או ידי.
אמר אויב ירדוף השיג החלק שלל,
תים להם או נפשי יריג חרבי, תורי שם או ידי.
חגי בן ארצי, איש חינוך, מרצה למחשבת ישראל, לתנ"ך ותלמוד. שלום לך, חגי בן ארצי.
שלום, שלום.
ויש לך, נולדת אומנם בקיבוץ מחניים, אבל יש לך שורשים ירושלמים. אמא שלך לבית פריצקי, דור שישי בירושלים, נכון?
אכן, מצד אמא, זיכרונה לברכה, אנחנו דור שביעי בירושלים.
היא הייתה דור שישי ואתם דור שביעי.
אנחנו דור שביעי, הנכדים שלי כבר דור תשיעי, זאת באמת מסורת ארוכת שנים של כמעט 200 שנה.
וואה, מאיפה השורשים, מאיפה הם הגיעו?
תלמידי הגאון מווילנה.
וואה.
פריצקי, קונסטנטינר, ריבלין, סלומון. אנחנו מחוברים מאוד למורשת ולטובה של הגאון מווילנה.
עכשיו שאתה, חוץ מה שאתה חתן לתנ"ך ארצי, גם שימשת כמרצה וכמחנך במספר מוסדות, למה, מדוע בחרת לעזוב את ירושלים ולהגיע לבית אל?
באמת אחרי מלחמת ששת הימים הקמנו גרעין להתיישבות בבית אל, וזכינו כעשר שנים אחרי מלחמת ששת הימים ממש בימים אלה, לפני 44 שנה, להקים את היישוב בית אל. אנחנו הלכנו להתיישבות בבית אל כדי להגן על ירושלים. צריך לזכור שירושלים הרים סביב לה. ירושלים בעצם נמצאת בתוך עמק, משהו כמו 700 מטר מעל פני הים, אבל היא נמצאת מכל צדדיה בהרים גבוהים יותר, מצד דרום הרי חברון וגוש עציון, בגובה 1,000 מטר, בצד צפון הרי בית אל, גם כן בגובה 1,000 מטר, בצד מזרח, הרזים, רצופים, גם בצד ערב, הרי מבשרת ירושלים, והיה ברור לנו שכדי להגן על ירושלים צריך להישב גם מצפון וגם מדרום וגם ממזרח, וכדי לעטוף את ירושלים במעטפת של יישובים יהודיים שתגן על ירושלים. אז אנחנו לא באנו להציג על תחלילה אלטרנטיבה לירושלים, אלא להגן על ירושלים.
אז אתה היית מה-16 משפחות שהיו במחנה הצבאי מיד...
אנחנו באמת עלינו אל המחנה הצבאי, אני אישית עם המשפחה, באמת הייתי עם שתי בנות קטנות, ופרצה שם מגפה של צהבת, ונאלצנו לעזוב. חזרנו אחרי שנה, יצאו מן המחנה הצבאי והתחילו את היישוב האזרחי, וזכינו אז לעלות לבית אל, ובאמת הגשמנו את המצווה שמופיעה בתורה ליעקב אבינו, קום עלה בית אל ושב שם. באמת המקום היחיד בארץ ישראל שלגביו יש מצווה מפורשת, קום עלה בית אל ושב שם, זה באמת בית אל. זכיתי לא רק להתיישב בבית אל, גם קיימתי את נדר המלחמה שלי להקים יישוב בבית אל. זכיתי שגם שתי בנות שלי גרות בגוש עציון, מגינות על ירושלים מדרום. יש לי שתי בנות שגרות בערי השומרון, מגינות על ירושלים מצפון. אנחנו רואים את עצמנו כמעטפת שעוטפת את ירושלים מתוך מסירות גדולה ואהבה גדולה.
עכשיו, בתוך הישיבה שלך בבית אל, אתה גם מצליח להוציא ספרים, שאני יכול לומר שכל ספר או כל ספרון שהוצאת הוא פנינה. והייתי רוצה לקחת ספר אחד, הרב קוק בפולמוס השמיטה. אנחנו עכשיו בתוך שנת השמיטה, מה אומר הספר הזה?
באמת הקדשתי הרבה שנים למחקר בכתבה ובהגותו של הרב קוק. הנושא של השמיטה נושא מרכזי גם בפסיקה שלו וגם בהגות שלו. החלטתי גם להקליש ספר שלם לנושא הזה של השמיטה בהגותו של ובפסקיו של הרב קוק. את השמיטה, הנושא של היתר המחירה, שהוא לא חידש אותו, היתר הזה ניתן כבר לפניו בלכונון, מקובנה וגדולי התורה אחרים, פוסקים גדולים, אבל הוא בכתיבה שלו, בפולמוס שלו עם הרדבז, בעיקר רבי יעקב דוד וולובסקי, רדבז מצפת, פולמוס הזה בעצם חשף את החידוש בפסיקה של הרב קוק, שהוא מכניס בתוך הפסיקה שלו בתור גורם מרכזי את הנושא של יישוב ארץ ישראל. אנחנו מתחילים עידן חדש, עידן של גאולה, ובעידן הזה צריך לקדם את יישוב ארץ ישראל, ובשביל יישוב ארץ ישראל צריך לקדם את החקלאות, ובזכות החקלאות יבואו עוד אלפי ורבבות עולים לארץ ישראל. וכיוון שהיה ברור שבלי יתר השמיטה החקלאות לא תוכל להתפתח, כי החקלאות כבר לפני 100 שנה התבססה על ייצוא, ייצוא התפוזים, למשל ג'פה, ובשנת השמיטה בלי יתר מחירה יש איסור סחורה, אין ייצוא, ואז החקלאות נתקעת ואין שווקים. והרב קוק אמר, עכשיו הדבר הכי חשוב זה יישוב ארץ ישראל. והרדב"ז לא כל כך קיבל את זה. ההלכה, ומה אתה ממציא? היתרים, הרי היתר המכירה לא היה קיים בימי חז"ל, ולא בימי גדולי התורה בצפת, זה דבר חדש, באמת זה דבר חדש. והרב אז התנגד, ועד היום רבים כמובן גדולי תורה מתנגדים, כי באמת לא היה דבר כזה. אבל הרב קוק אומר, אנחנו באמת בפרק חדש, גאולת ישראל. ובתקופה הזאת צריך לראות מה מקדם את גאולת ישראל. ויכוח ענק שאני ניסיתי לזכור אותו, אספתי את כל המכתבים, גם של הרב"ז, הגאון הרב"ז, וגם של הרב קוק, ניסיתי להראות בהתכתבות הזאת איך שני גדולי תורה עצומים, שכל אחד בקיא בכל התורה, אבל בכל זאת יש ביניהם איזה פער עצום, בגלל שאחד לוקח את הנושא של יישוב ארץ ישראל וגאולת ישראל בתור שיקול מרכזי, ואחר אומר, פחות או יותר, זה דבר חדש, ראה זה חדש, חדש. אנחנו לא הולכים עם חידושים.
אז אחרי זה גם מוצאת גם ספר, או לפני זה, החדש התקדש של הרב קוק כפוסק מחדש. זה היה לפני או אחרי הפולמוס של השמיטה?
זה ספר שהוצאתי אחרי, שבו אני סוקר, ברוך השם, את כל הפולמוסים, לא רק את פולמוס השמיטה, שאותו סקרתי בספר השמיטה, הרבה מאוד פולמוסים של הרב קוק עם רבני יישוב הישן ועם מעבדת של ירושלים, בנושא של שמן שומשומים בפסח, הראשון שהיא שמן, מה שנקרא שמן קיטניות בפסח לאשכנזים, היה פולמוס גדול, פולמוס שמן שומשומים ופולמוס האתרוגים, האתרוגים מוכרים, הרבה מאוד פולמוסים, וניסיתי להראות איך בכל הפולמוסים האלה השורש של הוויכוח הוא הנושא האידיאולוגי. זאת גאולת ישראל, פרק חדש, מקדמים את שיבת כל עם ישראל לארץ, צריכים לבוא לפה 10-15 מיליונים, כלכלה, חקלאות, יישוב הארץ, זה מחייב פסיקה חדשה, זה מחייב התנהגות חדשה, ובאמת גדולי תורה אחרים שלא היו שותפים לתפיסה אידיאולוגית שלו לא קיבלו את הפסיקה שלו, אבל באמת הוא לא פורמלי, הנה אחד ידע מקור ואחד לא ידע את המקור, כולם ידעו כל התורה ואת כל המקורות.
עכשיו הוא גם היה בשטח, הוא היה במסע המושבות הראשון שהיה, אז הוא היה, הוא הסתובב ברחבי הארץ, אחרי זה היה עוד מסעות, אבל המסע הראשון שהיה בתפרש אין דלת עם מרן הרב שכן,
נכון, סוף 1913, תפרש אין דלת, נכון, מסע גדול וחשוב, מתועד גם, זה מסע שמתועד, ממש תחנה אחרי תחנה, זה באמת מסע מיוחד, כיוון ששם המטרה שלו הייתה בעצם לחבק את החלוצים, לחבק אותם ולהגיד להם, אתם עושים עבודת קודש, אבל אני קורא לכם לחזור בתשובה. וזה מסע מופלא, כי אתה רואה בכל הנאומים שלו שם שמצד אחד הוא משבח אותם, והוא היה היחיד שאמר, אתם מובילים את גאולת ישראל, יישוב הארץ וגאולת ישראל, אבל תראו לכם שאם לא תיתנו חינוך דתי לילדים שלכם, הילדים והנכדים והנינים, הם יתרחקו מהדרך שלכם. וזה כל כך קרה, זה בדיוק מה שקרה במאה שנים מאז, 110 שנים מאז המסע הזה. לצערנו הנכדים והנינים של כל מי שלא חזר בתשובה באמת התרחק מאותה דרך גדולה של יישוב הארץ וגאולת ישראל וכל האידיאלים הציוניים שהסבים שלו הם.
היה גם במסע ההיסטוריה הזה היה סיפור של הברית שהיה בדגניה, והרב זונפלד היה מועל, והרב קוק היה סנדק, והילד של נולד היה משה דיין.
כן, יש גם אירועים מיוחדים כאלה, כן, הם זכו למוהלים מיוחדים, למוהל מיוחד, לסנדק מיוחד. האירוע אולי אחד המשמעותיים שם, שבאמת באחד המקומות נדמה לי במרחביה, במרחביה באמת הם שמעו על שני פועלים, שני שומרים שנהרגו, אבל גדול, יש גם
זה השומר והרופא, זה השומר והרופא, כן, כן, הרב קוק אמר אספד גדול.
הרב קוק גם עיד אותם, אחר כך התעורך פולמוס גדול בשאלה של אספד לחלוצים, כי היו כאלה שטענו כלפיו איך מספידים חלוצים, רובם לצערנו במרחביה, בדגניה, כבר לא היו שומרי שבת, ואיך מספידים אותם. ובאמת הרב קוק נתן תשובה ארוכה בעניין הזה, מפורטת, מפורסמת, על במותיך חלל, שבו הוא מסביר, קודם כל, אלה הרוגי מלכות, הם נהרגו במלחמה למען הקיום של עם ישראל, אבל שם גם בתשובה הוא מוסיף, איך אפשר לקרוא לבחורים האלה רשעים, אמנם לצערנו הם חללי שבת, אבל הם מוסרים את נפשם למען עם ישראל וארץ ישראל, וחלילה לקרוא להם רשעים. ככה מתפתח שם דיון על המושג רשעים, שבשאלה שהוא נשאל הופיע מושג רשעים, הם חללי שבת, במסורת היהודית הם רשעים. לא, הם לא רשעים, הם המתבוללים בכל הדורות, הם היו רשעים, אבל אלה הם מיוחדים, בדור של עקבית הדמשיכה יש, הוא מביא מהזוהר שרע מלבר וטוב מלגב, שמבפנים יש להם את סגולת ישראל, ואנחנו צריכים לקרב אותם, וגם כמובן ההספד הוא חלק מזה, אבל שוב ושוב הרב קוק חוזר ואומר, אנחנו אוהבים אותם, הם עושים לכת קודש, אבל אנחנו קוראים לכם להתחבר מחדש אל התורה. בלי התורה ובלי האמונה, כל האידיאלים שלכם ייעלמו אצל בניכם, אצל נכדיכם, אצל ניניכם, לא יהיה לזה המשך. ואני תמיד אומר, בימים האלה כשאנחנו רואים כמה הנכדים והנינים של אותם חלוצים התרחקו מכל האידיאלים שההורים שלהם האמינו בהם, של ארץ ישראל וגאולת ישראל ולמדו תנ"ך ואהבת מולדת ועבודה עברית, וכל האידיאלים האלה פשוט הפכו להיות לצערנו הגדול רק נחלתו של הציבור הדתי והחרדי, והציבור החילוני מאוד מאוד התרחק מהם. הנה התגשמה נבואתו של הרב קוק, ואני תמיד, אני בעבודתי כמחנך, אני חוזר על הקריאה הזאת של הרב קוק. בסך הכל ממשיך את מה שהוא אמר. מי שלא יחזור בתשובה בסופו של דבר, לא יתחבר לארץ ישראל, ילדיו ונכדיו לא יישארו בארץ ישראל. מי שרוצה שנכדיו וצאצאיו יישארו בארץ ישראל וימשיכו את המפעל הציוני, צריך למצוא את הדרך להתחבר מחדש אל היהדות, אל התורה, אל האמונה. אין אפשרות אחרת. זה מה שאמר הרב קוק, ואני כמחנך משתדל לחזור ולהשמיע את הקריאה הזאת. תחזרו בתשובה. אני אישית מרגיש שאני נותן דוגמה אישית. אני זכיתי לחזור בתשובה. אבל בדרכו של הרב קוק אני גם זכיתי ללמוד בישיבה, למדתי הרבה שנים בישיבת כרם ביבנה בגוש עציון, וזכיתי לשרת בצבא ולהיות קצין בצבא, וזכיתי גם ללמוד באוניברסיטה וסיימתי את הדוקטורט שלי, ואני מרגיש שאני אפשר לחזור בתשובה בלי לוותר על כל האידיאלים הגדולים של הציונות ושל גם של ההשכלה. אפשר לחבר את הדברים האלה ביחד, בחבילה אחת, כמו שהרב קוק האמין.
ואתה גם יושב, וגם יושב בתל, יושב בארץ ישראל, וגם כותב, הספרון שלך, מגילת חנוכה, או מגילת המרד והחורבן, כולם ספרים שנראה שכתבו אותם מתוך נשמה טובה.
אני משתדל להביא בהם את המבט התנכי, לספר את הסיפור של ההיסטוריה היהודית אחרי התנך, אבל עם מבט של תנך, להראות את ההשגחה שמלווה את עם ישראל, את הניסים שבזכותם עם ישראל מתקיים, וגם כמובן את גדולתו של עם ישראל, את מסירות הנפש, את קידוש השם, את הגבורה היהודית. כך התנך מספר לנו את ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת התנך, אבל התנך נגמר לפני 2500 שנה. ואני מנסה לספר את המשך ההיסטוריה היהודית ברוח מקראית, עם מבט של התנך.
מצוין, אז תודה רבה לך חגי בן ארצי, ואנחנו נשמע משירי הישיבה, יש שם, יש את הישיבה הגדולה אצלכם בתל, הם גם שרים. אז בואו נשמע גם את השיר,
אחד משירי ברוך השם הישיבה. שזכינו לחדש את היישוב בתל ולקיים את המצווה, קום עלי בתל ושב שם.
יופי. תודה רבה לך, חגי בן ארצי.
תודה גם לכם, שלום שלום.
קדוש השם כי אין בלתך, אין צוק אלוקינו. אין קדוש השם כי אין בלתך, אין צוק אלוקינו. אין קדוש השם כי אין בלתך, כי אין בלתך, אין צוק אלוקינו.
יעקב כץ, כצלה. כצלה נולד בערב ראש השנה בירושלים. וכצלה הוא דור 50 מצד אמו, ירושלמי, למד בישיבות בני עקיבא, כפר הרועה, ומרכז הרב. על כצלה יש היסטוריה ארוכה מאוד, רק בקצרה, מראשוני גוש אמונים, מייסד היישוב בית אל, מוסדות קריאת הישיבה, ערוץ 7, העיתון בשבע, היה חבר כנסת ה-18 מטעם תקומה, בראש רשימת האיחוד הלאומי, כיום כצלה יושב ראש מועצת המנהלים של קבוצת 7. שלום לך כצלה.
שלום, שלום, שלום. שלום לך הרב גליס, האמת שמעתי שזה הרב גליס.
כן.
אז אמרתי, אני לא מתראיין כבר כמה שנים, אבל אמרתי, ברגע ששמעתי שזה הצדיק הירושלמי שאני כל כך אוהב, כל כך הרבה שנים, אמרתי לרב גליס אני לא אומר לו.
אז יש לי שני זיכרונות. זיכרון אחד שישבתי לילה ליד הבן דוד שלי כאחי דוב קלמינוביץ' ואתה מגיע בלילה ואתה מספר שהוחלט להקים שכונה על שם דוב קלמינוביץ'.
נכון.
נכון? זה אחד. השני זה בערוץ 7 על הים, יורי ינובר ואני הכנו תוכנית ביחד עם עוד מישהו פה באולפן בירושלים, תוכנית לסערה בטבת, והתוכנית לא שודרה. יש את התוכנית אצלי, היא לא שודרה כי הסערה בים, ושם פותחת את התוכנית הרב קוליץ, ואחרי זה מדברת גאולה כהן, והסופר משה שמיר. אז יש לי את התוכנית הזאת, התוכנית של המיוחדת שהיה אז, העונייה, ערוץ 7.
אני חושב שבין הדברים שמנית, או שפה שנדבר על ערוץ 7, אני חושב שהדבר הגדול ביותר שדחיתי כשמדובר על בניין הארץ, זה השנים, הייתי מעורב מהיום הראשון בהרבה יישובים, לא רק בבית אל, אבל בשנים שעבדתי עם אריק שרון, כיושב ראש, כי הייתי הגן שלו, האיש האחראי על כל הנושא של ההתיישבות, כשהתחילה העלייה מרוסיה בשנת תשנ"ן, 1990, 91, 92, שנתיים שהייתי עם אריק, בנינו, זה היה תחת שרביטי, היה לי שלושה עוזרים, היו לי שלושה עוזרים, מוישי מרזביה, שאיבד את בנו עמיחי בלבנון, זמבי שיבדל לחיים ארוכים, אורי אריאל, שיבדל לחיים ארוכים, וזכיתי לבנות בשנתיים האלה 65 אלף יחידות דיור בנינו, 60, וכולל כמובן 20 אלף קרוונים, ביהודה ושומרון, רמת הגולן, עזה, במזרחה של ירושלים. 65,000, שזה בעצם, זו בעצם הבנייה הגדולה ביותר שידעה מדינת ישראל בשנתיים, והשנתיים האלה שינו את המאזן הדמוגרפי וקבעו לדורי דורות שירושלים היום עם 350,000 יהודיה בשכונות המזרחיות ולמעלה מ-500,000 יהודים ביהודה ושומרון, כן ירבו, ועוד 25,000 יהודים ברמת הגולן, קרוב למיליון יהודים מעבר לקו הירוק. זה בעצם השינוי המשמעותי ביותר מבחינה דמוגרפית, גיאוגרפית, עתידית, מקראית, תנכית, יהודית, לדורי דורות.
זה מה שנקרא תקעת את השמאל. זאת אומרת, השמאל הבין
לא תקעת את השמאל. אנחנו אומרים, אם מנחה השם נזרי בכוח, אם מנחה השם תירץ מיד שני, אנחנו אומרים, ימין ושמאל תפרוצי. אנחנו זכינו לבנות שתי, האמת היא שהיום, הציבור החרדי, שאתה משדר בעיקר אליו, רדיו כל חי, גם הרבה מציבורנו מקשיבים, אבל הציבור החרדי, אנחנו בנינו בשנים האלה, התחלנו את קריית ספר, ויש לי סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה, וביתר, אני זוכר שאריק שרון, כשרבין זיכרונו לברכה, נהיה ראש ממשלה ב-1991-2, אז אריק שרון מתקשר אליי, כשנודעו התוצאות, אומר לי, קטלה, היו אז בערך בקריית ספר, משהו בסביבות 400 דירות מוכנות, אבל עוד לא מוחלטות. קריית ספר, מודיעין עילית של היום, עם 82,000 תושביה, כן ירבו, קשה להאמין, אבל היא הייתה ריקה מאדם. אומר לי, קטלה, תדבר עם המנהלים שמה, שתדחפו את המשפחות עכשיו. תתריפו את המשפחות עכשיו, אם אנחנו לא מולדים עכשיו, רבין יפסיק את ה... את ה... הוא לא ייתן להתניק. ובאמת דיברנו עם המנהלים שם, עם רבי נפתלי שרייבר, זכר צדיק לברכה, ועם ה... ואינו נפתלי, נפתלי חי, היה רב שרייבר שנפטר שם, היו שם שותפים, שהיו מקושרים לרב שח, ובקיצור, החלטנו את היישוב, והיום זה יישוב לשם מולטיפרת, קנה לגבי ביתן, שהייתה במש בחיתוליה, וכתוצאה מכך היום יש בה קרוב ל-70,000 יהודים. זאת אומרת, ושני היישובים החרדים האלה, יחד עם תל ציון, עם 10,000 תושבים, ויחד עם אמנואל, בעצם מבחינה דמוגרפית, שינו את המאזן של יהודה ושומרון, וצריך להגיד שבאמת, תמיד שואלים אותי, ואני נפגש הרבה, אני יכול להגיד פה ברדיו, שהסומכים הגדולים של בית-אל, של מוסדות בית-אל, של הישיבות של בית-אל, הישיבה הגבוהה והישיבה הקטנה התיכונית שלנו, והאולפנה וערוץ 7 ובשבע צריך לדעת, וצריך להודיע את זה בכל חי, בכל רם, התומכים הגדולים ביותר, זה הציבור החרדי באמריקה, צריך לדעת. ואת סת מרידינו מגעת. שמעת על עד סת מרידינו מגעת, הם התומכים הגדולים ביישובים, בתורה שהולכת ונבנית ביהודה ושומרון, והם גם אלה שמצילים את מדינת ישראל בריבוי העצום של הילדים שנולדים בארץ, וזה דבר, לכן אני כל כך, אתה אמרת שאני הייתי נציג של מפלגת תקומה, ראש האיחוד הלאומי, הייתי נציג גם של הציבור החרדי, הרגשתי קשור מאוד לגדוליה ורבניה ואדמוריה.
יש תמונה היסטורית שלך, ברכת האילנות ביחד עם הפני מנחם, אדמור מגור, שאתה מביא אותו לשם עד ברכת האילנות.
הרבנית, הפני מנחם, אנחנו חסידי גור מהבית, גם אשתי, משפחת ויינברג, וגם אני, משפחת סינכרוביץ', אבי, עליו השלום, היה אמנם אלכסנדר, אבל אשתו הייתה ממשפחה של חסידי גור, ותמיד סיפר לי על המשפחה הענפה שהייתה לו, היה לו סבא מחסידי גור, שהיה לו 90 נינים ונכדים, לצערנו כולם, רובם נכחדו בשואה, אבל אני הייתי מאוד מאוד קשור לפני מנחם, מאוד 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 קשור. הרבנית, אשתו של הפני מנחם הייתה אומרת, הייתי בא, היא אומרת, כצל'ה, יש מספר אנשים שהאדמור אומר, שמתי שהם באים, הם יכולים להיכנס. כל שעה בשעות היום, כל שעה בשעות הלילה. אחד מהם זה אתה. הוא אמר לי, מתי שקצלה בא, הדלת פתוחה. תמיד קצלה יכול להיכנס. וגם כשהייתי בא עם רבנים שלנו ועם גדולי רבותינו, בלי לפרט בשמות, שסידרתי פגישות בינם לבינו, אז הוא היה רואה, הוא אומר, אוי הרב קצלה, הרב קצלה, הייתי אמרתי לו, אבל יש פה רבנים, הייתה לו אהבה מאוד 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 גדולה אליי, ואני מאוד אהבתי אותו, והוא מאוד מאוד חסר לנו, הפני מנחם. מאוד מאוד חסר לנו. באישיות שלו, בהנהגות שלו.
שבין השאר, במסגרת העיסוקים שלך, עסקת גם על העניין של עובדים זרים, למנוע את הכניסה של אותם עובדים זרים לארץ.
כן.
מה דעתך היום, על מה שקורה היום?
תראה, אילו ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, היה שומע ומקשיב לי, הרבה נוצים, אבל אני הייתי צריך להיות שר השיקון אצלו, ובשנייה האחרונה אתה רואה שכבר חוזים היו מוכנים, ואני המלצתי עליו לנשיא, אולי המלצה שלי אולי אני ראש הממשלה, הוא העדיף את ברק ותצאים ממפלגת העבודה עם זכורים בכבודו. אז בין החוקים שאני הבאתי בכנסת בארבע שנים, בגלל שהייתי יושב ראש ועדת העובדים הזרים, אז אני ביקרתי רבות, ואני בכוח העברתי את החוק של הגדר. מי שהתנגד לזה זה היה נתניהו הרבה זמן, לא נתן לי להעביר את החוק הזה. הגדר שהצילה את מדינת ישראל, שאילולא הגדר שהיינו בונים, הגדר בגדר הביטחון הזאת, היום היו בישראל לא 50 או 60 אלף סודנים ואריתראים, היו היום מיליון סודנים ואריתראים. ובאמת, כשבנו את הגדר בתחילת הדרך, ראש הממשלה, כשהיה מדבר על זה, היה אומר, קצלה, אתה ראית שהגדר הולכת ונבנית, קצלה, ראית שזה מתקדם, אבל זה לקח, עלה לי בדמים. עלה לי בדמים להסביר גם לכנסת וגם לתושבי תל אביב וגם לתושבי הארץ, שבמכת מדינה, שאגב, זה התחיל בזמנו של אולמרט, ובמקום לעצור את זה, נתנו לדבר הזה לעבוד עוד שנתיים. אבל ברוך השם בסוף, גם ראש הממשלה התעשת וגם הקואליציה התעשתה, אז הקואליציה של אז, ולמרות שזה היה חוק שלי, חוק של, של מישהו באופוזיציה, הם דאגו להעביר את ההחלטה על מיליארד וחצי דולר אז, שזה היה סכום עתק, לא כולם הבינו, אבל זו הייתה הצלה של עם ישראל, הגדר שנבנתה בדרום, והיא גרמה לכך ש... הטפטוף והכניסה לארץ של מאות אלפי אריתראים וסודנים ונמנעה מאותו רגע. אז זה גם זכות גדולה שזכיתי שעם ישראל עם לבדד נשקול ובגויים לא התחשבתי.
כן, עכשיו שאלה שמציקה כבר הרבה זמן, למה אנחנו לא מצליחים לשכנע את העולם על זכותנו בארץ ישראל?
אז אני אגיד לך את האמת, מה אני חושב, כי אני שמדובר ברדיו של תלמידי חכמים, שמקשיבים לו הרבה תלמידי חכמים, אז אני אגיד לך את הדברים בפשטות. הגמרא אומרת במסכת מגילה, הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. למה עשיו שונא ליעקב? ראינו בפרשה הקודמת שני גויים בבטנך, ושני לאומים מאי תיפרד, ולאום אל לאומי ימה, זה רבי אבות צעיר. הגילוי של יעקב בעולם הוא רק דרך עשיו. אם עשיו היה אוהב אותנו, לא היה יעקב. אנחנו כבר מזמן היינו מתפוללים. השנאה של הגויים אלינו היא שנאה מובנית במהות שלהם. והשנאה של עשיו ליעקב היא זאת שמגלה את יעקב. מה נעשה? בלי עשיו אין יעקב. הוא הקונטרסט, הוא השחור מול הלבן. לכן כל פעם הם מחפשים סיבה אחרת. פעם הם שנאו אותנו על הרקע הארץ ישראלי שלנו. אז אנחנו מכירים את אדריאנוס שחיק עצמות, כן, איליה קפיטולינה, הם חשבו שבארץ ישראל, ב-1492 שהם גירשו את היהודים מספרד ופורטוגל, הם היו בטוחים שהבעיה היא הדת שלנו, אז הם גירשו את היהודים והאנוסים, ואמרו שמי שלא התנצר, אצל היטלר עם השימו, הם כבר הגיעו למסקנה שכל יהודי זה בעיה, אז הם הרגו 6 מיליון, והיום הגויים בסינתם אותנו לא יכולים לסנוא את האומה על רקע דתה, כי זה לא פופולרי. אפשר לסנוא את היהודים על רקע יהדותם, כי גם זה לא פופולרי. אז מצאו את האילן להתעלות בו בארץ ישראל. אז פה מתגלית כל הסינה של עשיו ליעקב. לכן העולם לא יכול להכיר, כמו שהאפיפיור לא יכול להכיר בזה שחזרנו לארץ ישראל, ולכן אין שגרירות ל... לפיפיול, לנוצרים בארץ ישראל, כי זה נוגד וסותר את כל דתם. הגויים בשנאתם אותנו לא יכולים להתקים לעובדה שעם ישראל יצא מהגטו. הם לא יכולים לסבול, הם רוצים אותנו בין גדרה לחדרה, רוב תושבי מדינת ישראל, על 13 קילומטר רוחב, 70 קילומטר אורך, ובמקום הגטו בברלין והגטו בקזבלנקה, יהיה הגטו בארץ ישראל. לכן כל מקום שזה ארכי במקום הולך, זה עומד לזרה ולצרה בעיני הגויים, ולכן השנאה וחוסר ההסכמה של הגויים לבנייה. עכשיו, ברוך השם שהצלחנו להכניס בלי עין הרע, סייעתא דשמיא, כמות עתירה של יהודים ליהודה ושומרון, נגד כל העולם, נגד האמריקאים ונגד הרוסים ונגד האירופאים, וגם לצערי הרב נגד רבים מיהודי ארץ ישראל, נגד התקשורת הישראלית ונגד השמאל הישראלי ונגד כל אלה שמטפטפים פעולה לעשות את עם ישראל קטן, עם ישראל ככל הגויים בית ישראל, לעשות אותנו עלובים וקטנים. הנה עם ישראל הצליח בציאתא דשמיא, כמו שהצלחנו להקים מדינה והצלחנו להקים את הבסיס בעזרת השם למלכות בית דוד בעתיד, והצלחנו להביא לפה את כל הישיבות החשובות, וכל רוב גדולי ישראל גרים בארץ ישראל, בתלמודי התורה גדלים, ויש בעם ישראל ובארץ ישראל משובים וכבישים, הצלחנו גם להגדיל ולהגיע בשלב הראשון עד הירדן. וכמו שראינו ברש"י השבוע בדף היומי, שבית המקדש העתידי ירד מהשמיים, אז אולי מהשמיים זה אותם צריך, כל דבר טוב שקורה זה מהשמיים, גם כשאנחנו מעורבים בו, בעזרת השם. לכן הפינה של הגויים אלינו, הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב, הם לא יכולים להסכים לעובדה שעם ישראל מתרחב וגדל, ולכן על כל יחידת דיור שעם ישראל בונה ביהודה ושומרון, כל הגויים קמים עלינו. אז אנחנו נמשיך ונעמוד, וכי עליך הורגנו כל היום, והקדוש ברוך הוא בדרך שלו יצא בידינו להמשיך לקדש לנו שמיים בכל מה שידינו, גם בתורה, גם בארץ וגם בעם.
אז אני רוצה להחזיר אותך חזרה לבית אל. 1977, בתוך הבסיס הצבאי, 16 משפחות נכנסות לבסיס, ואז הם יוצאים החוצה ובונים את בית אל. איך אתה רואה את בית אל היום? איך אתה רואה את בית אל היום אחרי כל כך הרבה שנים?
נכון, אז קודם כל אנחנו עכשיו עם, יש פה כבר הרבה משפחות מבוגרות, כי אנחנו היינו ראשונים שעלינו, הילדים יצאו, יצאים בכל הרחבי ארץ ישראל, ברוך השם מלאו לי 70 שנה, אני עליתי לפה שהייתי בן 20 ומשהו, אז עד 120, אז...
ערב ראש השנה 71.
נכון, אני עליתי לבד להר, ואני זכיתי לקחת את הטרקטור הראשון ולעלות איתו לראש ההר. האדריכל של הבניין הראשון היה שמברגר, אתה זוכר, היה אחד מהעדה החרדית, היה האדריכל שמברגר, והיה לו אח שהיה מראשי העדה. אני פגשתי את האח ושאלתי איפה אתה גר, אמרתי בית אל, אז האח הרב שמברגר שאל אותי איפה זה בית אל, אז אמרתי לו מה הרב לא, הרב לא יודע, הרב לא יודע איפה זה שמה, הוא אומר את הפסוק אני יודע אבל את המקום אני לא יודע, כלומר בפוזיק בפייס אומר עובר זה פלט, איך בניש דוד, אני לא הייתי שם. אז אמרתי לו, סיפרנו, ובאמת, אני עליתי לבד, והתחלנו לבנות, ואני זוכר שאתה זוכר, היה פעם יושב ראש הסוכנות היהודית, קראו לו דולצ'ין, אתה זוכר את דולצ'ין. התחלתי לבנות את הבית מדרש, אני אומר לך שבבית אל לא היה אף אחד עוד על הער, ה-16 משפחות עוד היו בתוך המחנה הצבאי, אני לבד על הער עם הפועלים, פתאום דולצ'ין מגיע עם אוטובוס של ראשי הסוכנות היהודית, כל הנשיאים, אני לא יודע מי יכוון אותו, מי יכוון אותו, זה הייתה דרך פרוצה, דרך שפה, והוא שואל אותי, הוא מוריד את כולם, והוא שואל אותי מה אתה בונה בו בית מדרש, חדר אוכל, ממש הייתי לבד, לבד על הער. אז אמרתי לו, והוא שואל אותי מה אתה עושה פה, אז אני אומר לו, את באנגלית הרצוצה שלי, אנחנו פונים פה עיר, שתתחבר מצד אחד לשילה, שמצפון לנו, ולירושלים שמדרום לנו, אז הם צחקו, כולם אמרתי, אתם יכולים לצחוק, אבל אני מבטיח לכם שהנכדים והנינים שלכם אכן יגורו פה. אז שילו הפכה להיות עיר גדולה, בית אל הולכת ומיית, בונים בבית אל היום, 300, למעלה מ-300 יחידות דיור, אישרו עכשיו עוד 350 יחידות דיור, בית אל תגיע למעלה מ-12,000 תושבים תוך 3 שנים, היום כבר יש בה 6,000, 300 יתחלטו, נהיה בה קרוב ל-9,000, 10,000, 300 יחידות יתחלטו בשנה זו, הן כבר עומדות להיות, הן כבר ממש בשלבי סיום של הבנייה, וברוך את שם, אנחנו רואים ש...
הרב ברני אמר לנו שגם בית הכנסת שהיה בבסיס, משפצים אותו והתפללו שם.
כל בתי הכנסיות, כמו כל בתי הכנסיות בתל אביב, שבזמנו היו מלאים, ולאחר מכן לצערים ולדעבונים הרב התרוקנו, ועכשיו בתל הולך וגם תל אביב הולכת ומתמלאת בתלמידי חכמים, בישיבות, בכל הזרמים שהולכים ומחיים מחדש את בתי הכנסיות של ארץ ישראל. אני תמיד אומר ליהודים בחוץ לארץ, תדעו לכם, כשאני רואה גוי בונה בארץ ישראל, אני לא מצטער. למה? בתים אשר לא בנית, יש לנו הבטרה, הבטחה מבורי עולם, כמו צפת, שהייתה עיר ערבית, ועכשיו עיר יהודית, כמו טבריה, שהייתה עיר ערבית, ועכשיו עיר יהודית, כמו לוד ורמלה, שהיו ערים ערביות, ועכשיו מתמלות, והולכות וגדלות, והופכות להיות ערים יהודיות, כמו יפו, וכמו קטמון, וכמו הרבה מקומות בארץ ישראל. אז כשגוי בונה בארץ ישראל, אני אומר להם, אני לא מצטער, כי אני בטוח שזה יום יבוא ויהיה יהודי. אבל כשיהודים בונים בחוץ לארץ, לפי הניסיון שלנו, הכל הולך להיות בתים של גויים. ככה זה באיסטייד, ככה זה בבבל, ככה זה בליטה, ככה זה בגור, ככה זה בפולין. לצערנו הרב, הכל הפוך להיות, עובר להיות לידיים של גויים. בארץ ישראל, אנחנו יודעים שבסוף הכל ייבנה, ואני תמיד אומר לחסידי סאטמר, אני אומר, תראו, ירושלים כבר אין מקום בשבילכם. כמה מאות אלפים בבני ברק, גם הכל מלא. שכם אני הבטחתי לחבר'ה של בובו והסקוור, לכם אני מייעד את המקום שנקרא עזה. אתם תבנו את עזה, ובעזה תהיה עיר יהודית גדולה, שיגורו שם מאות אלפי יהודים, תגורו על המים, תבנו מגדלים, וכמו שאומר רש"י על הגמרא בקוף קפה בשבת, קלח לך למדבר עזה והרקע טובים הם, אומר רש"י, והיא חלק מארץ ישראל, עזה.
אז אני אומר, שם בעזה גר ישראל נג'רה.
אבל זה עיר שתמיד הייתה עיר בעייתית, כי תמיד היו בה פלישתים ואנשי גרר, ורש"י צריך להגיד בפרק חבית, הוא אומר שמה, כששואלים למה העופות שבבבל טובים יותר, אומר השני אחד לשני, המורה אומר לו, קלח לך למדבר עזה והרקע טובים מהם. אז אומר רש"י במקום, והיא חלק מארץ ישראל. אז רש"י היה צריך להגיד, היא חלק מארץ ישראל, כי לצערנו הרב, במהלך הדורות, לא תמיד, אפילו שמשון הגיבור שנלחם נגד תושבי עזה, היו שם פלישתים. אבל אני אומר לסאטמר, שיגיע הרגע שהמשיח יבוא, קצת לפני כן, או קצת אחרי כן, שתעלו לארץ הקודש, עזה, אתם תיישבו אותה, בנו לכם שם הרבה בתים, ובעזרת השם, הם אומרים לי, מה אתה עושה עם החבר'ה מעזה? אני אומר, נשלח אותם לווילנסבורג, נשלח אותם לבורו פארק, לא ראינו את וילנסבורג ובורו פארק, אפילו בפרפראות ובגימטריה בתורה, לא בגמרא ולא במשנה. לא מופיעים בורו פארק, אבל עזה מופיעה פעמים רבות.
נכון, עכשיו הרבה אנשים לא יודעים שקצלה אוהב מוזיקה. במוזיקה חסידית, הוא גם מלחין הרבה שירים. לא הייתי לאיפה המוזיקה, עכשיו אני יודע שאתה בא מחסידות גור, אז יש המוזיקה שלך דומה מאוד לחסידות גור, אז אנחנו נשמע את אב הרחמים, לחן שלך, ששר אותו עקיבא מרגלית.
נכון.
תודה רבה לך, יעקב קצנלסון.
תודה רבה, ושנשמע את בשורות הבאות. Oh.
תודה רבה ליעל צייטלין, שעורכת את התוכנית, משקיעה המון מזמנה כדי שהתוכנית תצא לפועל. תודה רבה לפסח בגד, לאורי כהן, הטכנאים שעובדים גם קשה כדי שהתוכנית תעלה בצורה נקייה וברורה. לילה טוב לכם, וניפגש בשבוע הבא בסיפורי ירושלים נוספים. לילה טוב.